טוב, שלום לכולם, צום מועיל לכולם, גם למי שאכל,
גם למי שלא צם כבר.
אנחנו בשבוע שעבר התחלנו את רבי יוסי וחכמים, ואני רוצה עוד טיפה להשלים קצת בתנאים, בעיקר בעקבות דברים שהרב בני הוסיף לנו בשור, ולהקדיש את רוב העיון לבבלי. כן, התחלנו בלימוד המחלוקת של רבי יוסי וחכמים שנמצאת במשנה בבבא בתרא, שתי מחלוקות. מחלוקת אחת בחרד"ל ומחלוקת שנייה באילן, ועסקנו בהשוואה בין מה שמופיע במשנה לבין ההופעה של שתי המחלוקות בתוספתא. כשראינו שבתוספתא ההסבר שמופיע במשנה לאילן מופיע לרבי יוסי בחרד"ל, ו באילן יש שם הסבר אחר, ואילו במחלוקת בחרד"ל. ועסקנו בתוספתא שהיה נראה במסגרתה שמדובר באיזושהי מחלוקת מקומית דווקא בשני המקרים האלו. ההסבר שהוצע כאן לשיטת רבי יוסי בחרד"ל הייתה שהדבר המיוחד בחרד"ל הוא שהחרד"ל נמצא בשדה של בחלק של ה שהמכונה מזיק, אני אומר לי גם בנקודה הזאת, המכונה מזיק של בעל החרד"ל, הוא לא פולש בשום עניין לרשות של השני. הדבורים באות לתוך רשותו של בעל החרד"ל, ומה שהוא אומר הוא, אני עושה בתוך שלי, מה אתה רוצה ממני? מה שאין כן במקרים האחרים של הפרק, שמה שאדם עושה בתוך שלו פולש לתוך הרשות של האחר. שאלתם בשיעור שזה נראה הסבר כל כך מעולה ברבי יוסי, אז איך אפשר להסביר את חכמים? אז שמחתי גיליתי שהרשב"א שואל את השאלה הזאת במסגרת סוגיית חרד"ל בדף י"ח עמוד ב', שם הרשב"א הוא הראשון היחיד למיטב ידיעתי שמעורר את השאלה, וטוב שהוא שם לב והוא שואל מה קורה פה. היות ואני עוד לא בתוך כל מרחבי הראשונים בחרד"ל, אז אני לא יכול לתת את התשובה מלאה, אבל אם זה מוסבר כך, זו מחלוקת ממש מקומית שנאמרת בחרד"ל, עשינו נתונים מיוחדים של המקרה. וגם לגבי השדות היה נראה שההסבר שניתן הוא סביב השאלה למה השדה מיועדת, האם היא מיועדת לאילנות, האם היא מיועדת לבורות ופיתוח של הירושלמי. מה שרבי יוסי אומר הוא שאתה לא יכול בכוח בור ששמת למנוע ממני מלהשתמש בשדה למה שהיא מיועדת, לכן זכותי ניתה פה אילן. אלו שתי אמירות שרבי יוסי חלק דווקא כאן בגלל הנקודות האלו. כשהייתי גם אומר שאולי רבי יוסי בשני הדברים האלו אומר עקרונות על שהם בפשטות עקרונות שמקובלים באופן בסיסי גם על חכמים. בעצם העיקרון העל שאני בודק מה ייעוד השטח ולפי זה קובע האם זכותך לעשות את הפעולה הזאת או לא, רואים את זה במפורש במשנה ביחס במשנת חנות. מצד אחד הוא יכול למחות בידו על חנות ולומר לו, איני יכול לישן מכל הנכנסים ומכל היוצאים כי זה לא מיועד לחנות, אבל מצד שני עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוק, אבל אינו יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לישן, לא מכל הפטיש, לא מכל הריחיים. וזאת למה? כי חצר מיועדת לריחיים, היא מיועדת לפטיש, ולכן זכותי לעשות את זה גם אם הרעש מפריע לך. אני מניח שיש חוק של איזה שעות, ככה אני מניח, אבל אתה לא יכול לטעון שבאמצע סדר בוקר כשאני קודח עובד עם הפטיש זה בואי להם את הענות, כי זה מיועד לזה, אתה יכול למחות רק על חנות. כלומר, אם העיקרון הזה נמצא במשנה הזאת, אז הרי רבי יוסי בתוספתא אומר את אותו דבר על, 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 על אילן. שדה מיועדת לאילן, כמו שאתה לא יכול למחות על הפטיש, אתה לא יכול למחות על האילן. לפי הירושלמי שמפתח את הקו של התוספתא, חכמים מקבלים את העיקרון הזה, זה עיקרון של הפרק. רק מה חכמים אומרים? שלדעתם זה מיועד יישובו של עולם לבורות. ובאופן כללי שהעיקרון הזה הוא עיקרון מוסכם לפי התוספתא והירושלמי, הם פשוט חולקים ספציפית על היחס בין אילן ובור. הם לא חולקים על עקרון העל שאני בודק למה זה מיועד ואני קובע שמה שזה מיועד זכותך לעשות גם עם השני, זה לא מוצא חן בעיניו אם הוא לא מיועד. אז זה פשוט מחלוקת מקומית על מה יותר יישובו של עולם, אילן או בור. בפשטות לפי זה מסתבר שרבי יוסי לא חולק על שער הפרק. באשר למשניות, כאן אני הצגתי את הדברים בצורה אחת, היה פה ויכוח גדול. האמת, בהתבוננות שנייה, אני די מתחרט על מה שאמרתי, אבל אני לא בטוח שהדברים יכול נגמר, אני אצטרף לוויכוח. אני כאילו פרסתי בפניכם שיש פה חטיבת אילן, והאילן הזה הוא באמת אמתני, הוא שולח כל הזרועות שלו לתוך הרשות של השם, איזה תמנון, ככה תיארתי את זה. וכמה חשוב באילן להבין שהוא פולש כמו כל הפולשים האחרים בפרק, ולכן היות וכך, אם רבי יוסי חולק באילן, אז יש סברה שהוא חולק על הכל. זה נכון, אבל מצד שני, כשקצת מסתכלים בפרק, היה מספיק ללמוד את משנה י' כמו שצריך. אני חושב שזה נאמר ביום חמישי ידי חבר'ה, אני אומר, לקח לי זמן להפנים את זה. וכשקוראים את משנת חרדל כפשוטה, ורבי יוסי מתיר בחרדל, בפשטות, מה דעתו על משרה וירק וקרישים ופצלים? שכן מחליקים. אבל לשון אחרת, זה עולה בבירור ממשנת משרה, קרישים, חרדל, שזה שיש רעיון שאומר שתרחיק גם כשהוא פולש לרשות השני, נראה בפשטות שזה מקובל על רבי יוסי. הוא לא חולק על זה. ולכן, אני חושב שנכון, גם במסגרת המשניות, למרות שההסבר שזה בתוך שלו נראה במבט ראשון, תיארתי אותו כבעייתי, כן, לחתור, לחפש שאולי לאילן יש איזושהי תכונה שופכת אותו ליותר בתוך שלו מאשר שאר הפרק. והאמת היא שהדבר הזה נראה במפורש על ידי הגמרא, ודף י' ז' עמוד ב', וכדאי לשקול שזה, פשוט, שזה פשוטם של דברים המשניות. כן, הגמרא בי' ז' עמוד ב', כאשר היא במסגרת מחלוקת אביי ורבא רוצה למקם אותה מול רבי יוסי וחכמים, אז אומרת שם הגמרא, רבא אמר אינו סומך, אפילו לרבי יוסי ואמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו, הטה, הני מילי הטה, דבידנה דקנתה, לתנו לשורשיו, זה מסקילה לבור. אבל אחה אמר לי, כל מרה ומרה דקמחיה, כמרפית לי להרי. מה אומרת כאן הגמרא? שבאילן הוא מתייחד לפחות לעומת בור. ונבדוק את האחרים, דומני שהוא גם די נכון על האחרים. ומה הוא מתייחד? שהאחרים, ברגע שאתה מציב אותו במקום, בעצם פעולת ההצבה, אתה כבר פולש לרשות השני. זה התיאור כאן על בור. כל מרה ומרה דקמחית כמרפית ללרי. כלומר, כשאני חופר את הבור ברשותי, כבר בעצם פעולת החפירה, מה אני עושה לרשות שלך? אני תוקף אותה, אני יוצא אליה, אני יוצא מתוך שלי והולך לתוך שלך. לעומת זאת באילן, מה אומרת הגמרא? אתה שם אילן, ט"ו בשבט, איזה שמחה, אתה נוטע עץ בארץ ישראל, אתה שם אילן, זה לא מזיק, אין לו שורשים. אני לא יודע אם היה להם משתלות אז שקונים כבר עצים בני כמה שנים, אבל הוא אומר, בשעה שאתה שם אותו, זה רק בתוך שלך. מה שהגמרא כאן מנסה לומר הוא, הקשיב על המשנה במשנה י' א', כשרבי יוסי התבטא, זה נוטע בתוך שלו, אני חושב שהגמרא הזאת לפחות אומרת הצעת קריאה למשנה, לא שזה בתוך שלי, אז לא אכפת לי שאחרי זה הוא מתרחב לרשותך. אלא השאלה האם הוא בתוך שלי או לא, מה הרגע הקובע? מה טוענת הגמרא כאן? הרגע הקובע הוא הרגע שבו אני מציב את הדבר. אם אני מציב אותו והוא בזמן ההצבה כל מרה ומרה מרה פית להרי, אז אני יכול להגיד לך, אל תגידי, אני אעשה בתוך שלי. לעומת זאת, אם אתה מציב בתוך שלך ובזמן ההצבה זה שתיל תמיד לגמרי, שאין לו שורשים, אין לו ענפים, זה שהם יצמחו אחר כך זה מאוד יפה, אבל אני שותל בתוך שלי, זה יהפוך לי בתוך שלך הרבה יותר מאוחר, וכנראה שעל זה רבי יוסי חולק. ואם אני מציע לי כל כך את המשנה, אז אני יכול לקבל את זה שרבי יוסי מתבטא זה חופר בתוך שלו, זה נוטע בתוך שלו, ועדיין לומר שמקובל על רבי יוסי שכאשר אתה מבצע פעולה בתוך שלך, שבזמן עשיית הפעולה, בזמן העמדת הדבר הוא פולש לרשות של השני, שזה מקובל על רבי יוסי, שאתה לא תגיד, אני עושה בתוך שלי. וכשמסתכלים בהרבה מהמקרים בפרק, בואו נבדוק אותם, הם לכאורה דומים לבור.
אפילו במשנה הראשונה, רחיים ודברים כאלה, זה לא מזיק באופן ישיר. כאילו כשאני שם לבור, אני מסכים כל חפירה, זה מפריש את הקרקע. כשאני שם רחיים, רק כשאני אפיל את הרחיים, כשאני שם את אחד הקומצים, רק אחרי כמה זמן,
מצוין. פה אתה מציע דבר שדומני שהוא יסוד גדול בפרק, ואני רוצה להשתמש פה בשביל להביא את כל ההתפתחות. פה אתה בא ואומר, כשאני בא לבדוק למה אני אתנגד, אני אולי אמור להבחין בין, שני תבניות שקיימות בתוך הפרק, ואילן, רבי יוסי הוא כנראה אולי סבר, ואני אומר, זה בעצם הסבר הבא בלי בדף י' ז', שהוא הוא לא מקיים את שני הפרמטרים, שתי התבניות. תבנית אחת יכולה להיות שבזמן הצבא אני פוגע בך, וזה כבר לא בתוך שלי, זה כבר בתוך שלך. שאני חופר, אני בתוך שלך, למרות שהעת חפירה פוגע באדמה שלי. ותבנית שנייה יכולה להיות שאני מציב בתוך שלי, ובזמן הצבא אני לא עושה שום דבר שפוגע בך, אבל כשאני מפעיל את אותו דבר, מה אני עושה? ההפעלה פולשת בתוך שלך. עץ שונה משניהם בזה שבזמן שאני שותל אותו אין לו שורשים, והוא לא דבר שאני מפעיל אותו. כלומר, נכון שהעץ ישלח שורשים, נכון שהעץ יגדל ענפים, אבל זה לא שנמצא בן אדם שמפעיל אותו. והדוגמה הזאת, אני רוצה לקחת דוגמה פשוטה, שואלת תנור. יש להניח שתנור, חיים, זה בדיוק התבנית הזאת שנועם העלה פה. זאת אומרת שאתה מציב אותה, אני לא יודע אם השני יכול להגיד, אתה עושה פה רעשים שמרידים את הקירות, זה מפריע לי. סיכוי טוב שזה לא ככה. מצד שני, כשאני מפעיל את הריחיים, כשאני מפעיל את התנור, מה יכול לקרות? הוא מפיץ חום, כוח הפעלת הגבר. כלומר, יש פה אדם שעושה פעולה בתוך שלו, שהיא פוגעת באחר, בזמן ההפעלה.
זה היהוד, זה יותר מכאילו, זה ממש היהוד. זה לא סתם, מה זה להציב תנור בשביל מה?
נכון, אבל אני אומר, רק אם היה צבא תנור שלא משתמשים בו, מה זה מפריע? אבל ההפעלה היא זאת שמפריעה. איפה אומרים מאוד יפה? אני אדלה פה קצת לגמרא כבר, שהגמרא כנראה חושבת במונחים האלו, בדיון של הגמרא, בסולם ומשובח. כי אני חושב שמה שהפריע לגמרא שם עם הסולם, בין היתר, בדיוק הנקודה הזאת. בצד אחד, כשאני שם סולם, זה לא מפריע לך כלום, לא מפריע לך הסולם. בצד שני, מי יקפוץ פה? נמיה, ולא אני, בדיוק. כלומר, מה שהגמרא מחפשת כל הזמן הוא, כדי שאני אבוא לטענות לאדם, אל תעשה את זה, כדי להגיד, זה לא בתוך שלך, אלא זה פולט לתוך של השני. מה שהסוגיה מחפשת הוא, אחד משני הדברים האלו, או שבזמן הצבא אני מפריע, או שאני אחרי זה מפעיל אותו בצורה שמפריע. אבל בסולם, הצבא לא מפריע, והנמיה היא לא אני, אז מה אתה רוצה ממני? עכשיו, את זה אפשר לדבר, לדבר את זה בהמשך, כל זה גרמה. גרמה זה דרך להגיד, זה לא אני. או אפשר לקרוא לזה, אולי רבי יוסי פה, מה יעשה? יחלוק, להכניס גרי, ואז להגיד שהנמיה קופצת כשאני שם את הסולם. שזה באמת להוקים את הנורא נורא נורא משונה. אבל אנחנו מבינים מה יפה על הגמרא. כלומר, הגמרא פה בעצם ניסתה לייצר את העקרונות, מה נקרא לזה בצורה הבאה, העקרונות, שאני עושה בתוך שלי, מה נקרא איפה הוא פולש לתוך שלך? וכאן, אני אומר, אפשר לקרוא את המשניות, ואני חוזר לקו שנראה לי הכי חזק, הכי דוחף לומר שמקובל על רבי יוסי, העקרונות שצריך להרחיק, זה משנת חרדל. מריות ורבי יוסי בפשוטה של משנה חולק רק על חרדל. הרי אתה רואה בעליל שהוא יודע שצריכים צריך להרחיק. אם נשאל מה בין משרה וירק לבין האחרים, אז במשרה וירק כנראה, אני לא מספיק בררתי את הריאליה שכל אחד בדוגמאות, זה כנראה כשאתה שם את המשרה הוא כבר שולח לחלוחית, או שהוא מפיץ ריח, אז רבי יוסי התנגד לזה. בדיוק זאת מה שנעשה כולו בתוך שלי, רבי יוסי לא מתנגד. וכאן אני חוזר, על אילן אפשר ליצור פה מחלוקת. האם אילן, לשון המשנה, אני אומר, היו אותו בזמן הצבא, אין כלום, אז אתה פטור. אחר כך הוא יהיה בתוך של השני. או מה שהגמרא מתבטאת באילן, הגמרא אומרת, לא, זה לא שייך. חכמים חלקו על זה, חכמים אמרו, תהיה טיפש. יוד ואילן, יש לו פוטנציאל פנימי של גידול, הוא גידול אורגני. אתה לא יכול להגיד, אין שורשים, אל תתאמן. אבל במובן הזה, כשאני מסיים לקרוא את המשניות, אני אומר, בניגוד גמור לקו שאני נתיתי אליו יום חמישי, שהוא היה הקו של דביר, נכון? נכון? שאז נתיתי יותר להגיד שאם באילן, רבי יוסי חולק, אז מה, אילן הוא המזיק הכי גדול פה, הוא באמת מזיק גדול, אבל מצד שני הוא, יש מקום להגיד שדווקא בו יש נקודה מסוימת שאילן הוא לא, הייתי אומר רוטוויילר, הוא אילן. וכשאני שותל אותו, אני שותל אותו אצלי, ואין לו כלום, אז אני מבין שחכמים אומרים, אל תהיה תמים. אבל במובן הזה, אולי רבי יוסי חולק רק עליו. בכל מקרה, במשנת חרד"ל, נראה, אני חושב, בעליל, שגם אם לא נקבל את ההגדרה הזאת, ברור שהוא לא חולק על כל הפרק. כלומר, בפשטות נראה שמקובל עליו עקרון ההרחקה. כן, מה שהרב בני עושה לנו בשיעור הכללי, זה לשים לב שבמשנה או בתוספת הבא המציע, בעיקר את התוספתות הוא הוסיף לנו, שאפשר לראות את רבי יוסי כממשיך לבטא איזושהי עמדה שבו ננסה לחדד. אם מקבלים את ההגדרה שהתנה עד פה, שרבי יוסי יודע שיש אחר, רבי יוסי לא חולק על זה שאתה לא יכול לפלוש לרשותו, ורבי יוסי רק טוען שאילן לא פולש לרשותו, וחכמים חולקים, עדיין מה צריך לשאול? מה היסוד המחלוקת הזאת שמולידה את זה שחכמים כן חושבים על שם העתיד, ואילו רבי יוסי אומר, כשאני שם אותו עכשיו, הפעולה שלי לא שמה שום מזי, כי היא שמה אילן בלי שורשים, מה אתה רוצה ממני? וכאן זה נראה לי די כיוון טוב לחבר את זה לעובדה שיש עוד מחלוקות של רבי יוסי וחכמים שעוסקות בשאלה של עד כמה האדם צריך קודם כל למצות את הצרכים של עצמו לפני שהוא שם לנגד עיניו את האחר, כן? כלומר, האם האחר הוא חלק מהאופק של החשיבה שלך כבר מראש, אתה גם חושב על עצמך, או אם אתה קודם חושב על עצמך ורק אז חושב על האחר? הרב בני רץ לאמריקאים מול האנגלים, היום דיברתי עם אייל, אז הוא דיבר במונחים של לוינס מול האקזיסטנציאליסטים. הוא מחה על זה שאני טענתי שרבי יוסי יש צביל של סדום, שאומר זה עושה בתוך, ואני אסביר לכם גם למה המחאה שלו צודקת. בסדר, אני אסביר למה, כי לאור הניתוח שנעשה פה עכשיו, וזה רק לאורו, לא לאור מה שהבנתי אותו ביום חמישי, אחרי חמישי אמרתי את זה, רבי יוסי הוא לא שלי, שלי, שלך, שלך. כלומר, כשרבי יוסי הוא מתואר, כפי שאני תיארתי אותו ביום חמישי, אני אשים עצץ, אני אתקוף אותך, וזה לא מעניין אותי. שזה עושה בתוך שלו, וזה בתוך שלו, זה מה שלי, שלי, שלך, שלך. וברגע שאני מצמצם את רבי יוסי לחולק רק על אילן, כי הטענה היא שבזמן שאני שם את האילן, הוא לא תוקף אותך. אם זה ככה, זה כבר לא כל כך סדום.
לא כל כך סתום, אבל זה עדיין קצת סתום.
עדיין יש בזה משהו, אני מסכים, אבל תראה, אם רוב הפרק מקובל עליו, שאני צריך להיות מודע שכשאני עושה בתוך שלי, הוא פוגע בך, אני יודע, רבי יוסי כן אומר, יש אחר, עכשיו, אתה לא יכול לא לחשוב עליו, אתה יכול לא לחשוב עליו
לטווח,
לטווח הארוך, כן. אז אני מסכים איתך שזה, יש בזה משהו. אבל בכל זאת, זה לא כל כך נוראי, כמו שמה שתואר ב... למרות שלשון המשנה כן רומז למשנה באבות, מה אני אעשה, כן? כלומר, אני יודע שאייל זה חייב לו, אבל אני מבקש סליחה. אבל בכל זאת, זה בתוך שלו, זה בתוך שלו, זה שלי, כל אחד בתוך שלו. אבל בכל זאת, זה פחות נורא, כן? זה, 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 זה פחות נורא, אבל כן, מה שהרב בני הראה, שיש עוד מחלוקות ביניהן, שהן סביב השאלה, עד כמה האחר הוא חלק משלי, זה נכון. אני מבין שהייתם בשיעור, נכון? זה לחזור לכל הצריך. זה מתחיל ב... כן נחזור על זה מהר?
לא,
את אוספת על הכביסה. אם אדם יכול להגיד, אני אשתמש במים שלי לכביסה שלי, לפני שאני אדאג שלך מים לשתות. לא פחות ולא יותר. רבי יוסי אומר, כן, אתה יכול. מה הייתה הדוגמה הבאה בתוספתה?
אברהם אמר שזה מוניטל.
כן, אני יודע, זה נראה לי קצת מוגזם, אבל בסדר. הדוגמה הבאה בתוספתה הייתה, אני קורא... הנה, עם הבהמות. האם אני... רבי יוסי אומר, בהמתם קודמת לחיי אחר. האם אדם יכול להגיד, אני רוצה להשקות את הבהמות שלי עם המים שלי לפני שאני דואג שיהיה לך מים לשתות? זה כבר לא הכביסה של הרב רם. אז כאן רואים אצל רבי יוסי, שרבי יוסי יש לו תפיסה, שאני יכול לדאוג לכל צרכיי, גם אלה שלכאורה בבהמות, הם בפריפריה של הצרכים הפרטיים, שלי לפני צרכי האחר. ויש פה איזושהי תפיסת עולם שמדגישה את זכותי, הייתי אומר, בוא נחזור קצת לשדה, ולא סתם שהוא אומר, אני רוצה לשים אילן ולא אכפת לי שהוא יזיק אותך בעוד חודשיים, אלא הוא מדבר על הדבר הדבר, זכותי להשתמש בשטח שלי בשביל לגדל בו אילנות, כלומר, בלי זה רבי יוסי הוא סדום. אבל כשאתה מבין שרבי יוסי הוא לא סתם סדום, שהוא אומר, לא אכפת לי מה יקרה לך. אלא רבי יוסי אומר, אבל אתה בשם משהו עתידי שאני לא עושה לך, אתה בא אליי בטענות? זה משהו שאני כבר יותר, זה כבר לא סתום. זה בשביל מימוש משהו שאתה מונע ממני בשביל מימוש הבעלות שלי. עכשיו רבי יוסי רואים, הוא בעד לתת לאדם לממש את מרב בעלותו, וכנל גם המשנה שמה שעוסקת במעזיבה, יש שם בית ועלייה. כאן תמיד עולה השאלה, התקרה הזאת היא התקרה שלנו או הרצפה של החדר של הרב רם שהוא יושב מעלינו?
זה משמעותי, אבל בדירת קומות,
בדירת קומות זה משמעותי, כלומר מה זה? ואפשר לבוא ולהגיד הוא של אחד על מחיות לשני, בעצם מה שחכמים אומרים במשנה. תיאורטית היה אפשר להגיד שותפות, אבל מה שרב יוסי בעצם אומר הוא כל אחד יש לו את החלק שלו. רואים עוד פעם, רב יוסי יותר הפרדה בין האנשים, כלומר אני פועל בתוך המרחב של מימוש בעלותי, בתוך המרחב שלי, לכן אני אדאג לכל הצרכים שצריכה לפני שאני אחשוב על האחרים, וכנל גם החלק שלי הוא באחריותי. אני לא יכול לדבוע ממך שאתה תעשה דברים בשביל לדאוג לי. אפשר לחבר יפה את כל הרב יוסים האלו יחד ולראות קישור עמוק בין כל הרב יוסים לגבי בזכותו של אדם לפעול למימוש בעלותו על רכושו ומקומו מול האחר.
לגבי רב יוסי הזה של, שאני קודם, הבמות שלי קודמות לאחר, אז כאילו בכורה זה יש לנו זה על זה, אבל תכלס אתה יכול להגיד את זה, כולנו עושים את זה. יש אנשים ב... אם אתה מתייחס לאחר אותו מישהו רחוק, אז יש אנשים בזימבאבו שאין להם אוכל,
ואני יכול
להיות אוטו, אני יכול לכסף, אז אני אתחום להם, בכל זאת אני אתגלה עצמי.
נכון, אתה צודק. מה שאני אבקש להוסיף ברשותכם זה עוד דבר שלא ככה בדף מקורות, אבל תחבר לי לך לסדר עד כמה אולי הוא חשוב, וזה נושא שהעליתי אותו גם ביום חמישי. רק טיפה, פשוט שמתי לב לעוד דברים. יום חמישי קצת הצפתי את השאלה של רבא קמא בר אבטרה, שזה רק בנקודה מאוד מאוד שולית. וזה לשים לב שמדובר פה באותם אורכי חיים, כך קראתי להם. דיינו, גם פה יש בור, גם פה יש אש, וגם פה יש יפת בקר. בעלי חיים. אומנם בעלי החיים כמעט לא נמצאים בפרק. זו נקודה חשובה של להבין את ההמשך. וזה שיש אותם... אורכי חיים זה לא מקרי, כי מה שמעניין את המשניות בשני המקומות, גם בבא קמא גם בבא בתרא, זה כאמור איך יוצרים מרחב נכון להפעיל את העורקים האלה בצורה שהם בעלי הפעלה בלי פגיעה באחר, איך נותנים מקום לכל אחד. דעתי שפה דומה, ובכל זאת יש להם שפה שונה. ביום שני, ביום חמישי סליחה, מה שהוצא כאן כשפה היה שבבא קמא מה קורה אם זה נשבר, ובבא בתרא שואל איפה למקם, לכן אין פה בעלי חיים. זה שבא בבטרה שואל, איפה למקם בין שכנים? אני רוצה להוסיף עוד דבר. כשמסתכלים בפרק, השורש נזק מופיע פעמיים. פעם אחת הוא מופיע במשנה ב' ופעם אחת הוא מופיע במשנה ח'. בשאר הפרק מופיע עוד כמה פעמים כדי, אבל לא מופיע ביטוי נזק. נכון? עכשיו בואו נתבונן לרגע במקומות שמופיע ביטוי נזק ונבדוק אותם. אז אחד זה משנה ב' שמופיע שם נזק, אם הזיק משלם מה שהזיק על התנור. זה המקום הראשון שהוא מופיע, שזה בלשון מאוד פשוטה אמירה מאוד נחרצת, נחדד אותה בהמשך, שגם תעשה שיעורי החכה של בבא בתרא, זה לא אומר שעמד אותם בקריטריונים של בבא קמא. יכול להיות שעדיין תהיה חייב לשלם. כלומר, הפרק הזה הוא פרק שבא ואומר לך איפה עשית את התנור. הוא לא אומר שאין לך עכשיו אחריות על מה שהתנור הזה יעשה. או נחזור קצת למונחים שנאמרו קודם, בעקבות הדברים שלך נועם. כשהתנור הזה מזיק, והמילה נזק משתמשים בו כאן, אז מי הפעיל אותו? מי יצר את הנזק? בן אדם שהיה מעורב. ויש פה מקרה של אדם שבאמצעות התנור הוא הזיק. איפה המקום הבא בפרק שיופיע הנזק? במשנה ח', שם מדובר על מרחיק נטיעותיו של חברו מנירו כדי שלא יזיק. שאת מה הוא מרחיק? את הגורן הקבוע. גם הגורן הקבוע מדובר לכאורה עד שמה זה עושה לנטיעות ולניר. איך פירשתם את זה לעצמכם? שהוא יהיה בגורן, הוא ימות מות, זאת אומרת, הוא ידוש את התבואה, ואז מה יקרה? הכל יעוף. אבל לשון אחרת, הוא מאוד מאוד דומה בתכונות שלו לתנור. שמדובר באדם, שמה האדם הזה עושה? מפעיל את המכשיר, ותוך כדי הפעלת המכשיר, הוא גורם לנזק לשני. אלו שני המקומות היחידים בפרק שמופיע השורש, שורש נזק. כשמדובר על אדם תוך כדי הפעלה, שההפעלה שלו גורמת לנזק לאחר, ואחד עם אמירה ברורה ליחס לבבא קמא, בשני לא. מה ישאר הפרק? האם הפרק קורא לשאר הדברים נזק? האם ממיה נקראת נזק בפרק? לא. זה לא נקרא נזק, אני מניח, כי הפרק הזה, אני רוצה קצת לחדד. המילה נזק נמצאת כשהיא מדברת את שפת בבא קמא. ובבא קמא כשאומרים נזק, מה הכוונה? שמשהו נשבר. שמשהו נשבר, וזאת הכוונה, ובמילא בבא קמא שואל את עצמו מי אחראי ומי ישלם. מה שבבא קמא שואל? מי ייקח אחריות וישלם? בבא בתרא, כשהוא בא לתאר את המקרים של את מדיניות המיקום, היא מדברת, דומה לי, במונחים אחרים. כדי שלא תקפוץ האנמיה. אם היא תקפוץ, אתה לא מזיק. אתה לא עשית את זה. בוא ניקח עוד דוגמה. מעמיק, היו שורשים משנה י"ב, יוצאים מתוך של חברו, מעמיק שלושה טפחים כדי שלא יעכב את המחרשה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, בואו נעשה לתרגם את המקרה הזה. השני, לו לא היה הדין הזה, אז יש לי את השורשים בתוך הרשות של השני והוא לא יכול לחרוש, אז מה היה קורה לו? מה הוא היה עושה? מתעצבן. ומה?
רגע, מעמיק זה הזה? זה בעל העץ?
בעל העץ יכול להעמיק ולעקור את השורשים של השני שפלשו... לא, בעל השדה. אני שואל, כשאני בא לחשוב, אילו לא היה הדין שמעמיק שלושה טפחים, אז איך הייתי מתאר את מה שהעץ שלי עשה לשני? הייתי אומר, הוא מעכב את המחרשה שלו. המשנה אומרת, העץ שלי מעכב לך את המחרשה. היית קורא לזה שהזקתי אותו? או מה תהיה התגובה של השני? בפשטות.
הוא רק יקלל אותו, אין לו דרך.
הוא יקלל אותו, אבל לא, יוכל לחרוש, נכון? עכשיו, אני רוצה קצת לחשוב על שאר התיקחות משנה י' ד', בסדר? אילן שיוטל לשוט הרבים קוצץ כשיהיה גמר לעובר ורוחבו. מה בעצם אני אמור לעשות? לקצוץ כדי לאפשר לשני תנועה. עכשיו, הייתי אומר, אם לא הייתי קוצץ, מה, אני הזקתי אותו? זה נזק? לכאורה לא. אני הייתי משתמש במילה אחרת, שהייתי קורא לה, זה מפריע לשני. או אני אתרגם את זה קצת אחרת. הפעולות שלי שהן פולשות לשלך ברוב המקרים פה, הן לא פעולות שמזיקות אותך, הן מונעות ממך את היכולת שלך להשתמש ברשות שלך לדברים שהוא מיועד להם. הרחוב מיועד לתנועה. אם אני יש לי עץ שנותן רשות הרבים, אני מונע תנועה מהרחוב. זה מה שאני עושה. אם שדה מיועדת לחרישה ואני שתלתי עץ שהעץ פולשת, אז מה אני עושה? אני מפריע לך מלממש את בעלותך. אני רוצה...
מה ההגדרה של נזק?
סליחה?
מה ההגדרה של נזק?
ההגדרה של נזק, אני חושב בבא קמא שהוא נשבר. האם בעולם שבבא קמא יכולת לשלוח חשבונית שאני לא יכול לעבור?
למה בנמיה לא? כי זה לא אני.
סליחה?
למה בנמיה לא?
אז בוא מיד נראית נמיה, כי הגמרא נתפעה לנמיה מסיבה טובה. אבל בוא, אני רוצה לשאול אתכם על התגובה לבור. לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. נגיד שהוא חפר. מה זה יעשה לבעל הבור שחפרו לידו?
זה הורס לו את הבור, לא?
זה הורס לו את הבור, ולכן מה תהיה התגובה שלו?
זה נזק.
אז במושגי בבא קמא, אני חושב שהוא היה שולח לו חשבונית על הפועלים שיתקנו את הבור. אבל לא, לטווח ארוך, מה תהיה התגובה של אדם שיש לו בור, שלידו יש בור אחר שמפריע לו? מה לדעתכם הוא יעשה? הוא כל הזמן יש לו חשבוניות ויתקן כל הזמן?
יחפור במקום אחר.
אני מניח שהוא יחפור במקום אחר. בוא ניקח את הרבי יוסי וחכמים, האילן והבור. הוא שתל אילן ועכשיו יש בור, ויש בור לידו, והאילן הולך להפריע לבור. מה תהיה תגובת בעל הבור? אז בעל הבור יכול כל פעם שהבור יסדק, ישלוח לו חשבון ולתקן. אני מניח, אני מציע, נשקול שמה הוא הולך לעשות. הוא עושה של דבר יחפור במקום אחר, הוא יזיז את הבור שלו.
או שהוא ילך לבית משפט כדי לנסות שהוא יעקור את העץ.
או שהוא יעקור את העץ, נכון מאוד, זה בדיוק מה שחכמים אומרים, קוצץ ונותן דמים, אתה צודק. אבל באיזשהו מקום, המריבה כאן, אם אני אציב אותה מול בבא קמא, המריבה כאן היא לא כשנשבר מי משלם, זאת לא השאלה. בדיוק, השאלה פה היא שאלה קודם כל שונה לחלוטין. השאלה כאן היא איפה למקב את הדברים. כלומר, הנזק, אני אדבר בשפת נזק, שמענו על זה קריאה, אתם זוכרים את החקירה שעלתה? הרמב"ן אומר, הנזק הוא שאתה מסתכל עליי, וראינו קו שאומר שהנזק הוא שאני פשוט לא אשתמש בחצר שלי לפעולות של צניעות. אני רוצה גם בפרק שני לשקול את זה. פרק שני, הבעיה שלו ובמהות, זה לא פרק שבא ועוסק בשאלה מה קורה כשאחד שובר דברים, אז עכשיו בוא ניצור מרחב שלא תשבור דברים. אני חושב שהפרק הזה הוא עוסק בשאלה אחרת, התגובה הטבעית באדם שהוא רוצה בור, הוא רוצה בור יציב. התגובה, אדם שהוא יש לו שדה, הוא רוצה לחרוש אותה. הפרק הזה, מבחינת האופק שלו, השאלה שהוא מציב כראי לחברה, הוא לא איך לטפל בשברים, אלא איך לאפשר לאנשים למקם נכון את הדברים כדי שהם יוכלו
למנות,
כדי שהם יוכלו לקיים את הדברים האלו. כלומר, המלחמה כאן היא על מיקום הבורות, המלחמה כאן הוא על מיקום האילנות, הוא לא על השברים שלהם. זה לא רק עתיד, זה מובן הזה, הוא נמצא במרחב של שפה שונה לגמרי. השאלה שאני שואל הוא, לכל אחד יש רצון וזכות לממש את בעלותו בנכס שלו. אני רוצה עצים, אני רוצה בורות, אני רוצה גפת. מה שהפרק הזה בעצם בא ליצור שפה היא איך אתה תממש את בעלותך, לא במחיר שהוא מונע מהשני את מימוש בעלותו. זו שפת שכיני מובהקת, שהוא לא יוכל, שאני אממש את בעלותי בלי לפגוע בזכות של השני לממש את בעלותו. ובמובן הזה, הפרק הזה הוא לא פרק שמדבר בשפת נזק. הוא מביא נזק פעמיים בלבד. פעמיים בלבד, שיש להם מכנה משותף מאוד ברור. כאשר מיקמנו, ומה קרה? למרות המיקום,
אין נזק.
היה נזק, עכשיו מה השאלה? אני יכול לחייב אותך גם לשלם, ראשון אחרת, גם דיברתי ברבטרה שבחרתי מיקומים, עשינו משהו סביר שהתנור ימוקם בתוך הבית, ומצד שני, לא עשינו את שפת הרחקות שמשנת בבא קמא, שזה הרחקות של אש, ולכן אני עדיין יכול לשאול אם אני אשלם, במובן הזה, הפרק הזה הוא לא פרק שמדבר את שפת בבא קמא, הוא מדבר על אותם אורכי חיים כמו בבא קמא, אבל הוא שואל שאלות אחרות לגמרי, הוא שואל איפה למקם, כי מה שהוא צופה בעיקר הוא דינמיקה בין שכנים, שאדם שיראה שמפרים לו את הדיר, הוא פשוט לא ישים את זה שם. הבעיה היא לא שהוא איש הבור יישבר, הבעיה היא שהבור לא יהיה באותו מקום. זה לא שפת נזק במהות. וכאן נחזור למחלוקת המקומית מאוד של רבי יוסי וחכמים, גם בתוך המשנה, אני מעדיף היום את הקו הזה, היא נוגעת למצב מאוד מאוד מסוים שאפשר להתווכח אם עברתי את הגבול או לא. כאילו מוסכם על כולם כך, שזה בתוך שלי, אין בעיה. שזה הולך לתוך שלך, זה כן בעיה. אפשר להתווכח, השני מקרים הם נקרים בתוך שלי או בתוך שלך. זה סך הכל, אבל השפה הזאת של הפרק במהות, היא לא מדברת שפת הנזק. בסדר, עד כאן זה מוסכם? אבל כשאני עובר לגמרות, ואני מתחיל, אפשר לעבור לבבלי?
רגע, אבל במשנה הראשונה כן יש נזק שמחכים את הגפת ואת כל הדברים האלה מהכותל. זה ממש, כאילו זה ממש נזק.
מה נזק?
למנוע נזק מהכותל של החבר שלך.
מצוין, אומרים לי ככה, אם החבר שלי ידע, אז זו אותה שפה, שאתה תשים גפת בכל מקום, אז הוא לא יוכל לשים בורות סמוך לגבול, ולכן מה אני אומר לך? היות וזכותו לשים את הבור, אתה מבקשים לך את הגפת להרחיק. השאלה שעדיין לא פתרנו אותה, אני אומר לך, סוגת חרדל היא תעסוק בשאלה הזאת. מי החליט שלך יש תקדימות מאשר עליי? מי החליט שלך יש זכות לשים בור ולי יש זכות לשים גפת? אז זאת שאלה נכונה. זה נקבע לפי מי שראשון, זה נקבע לפי למה שזה מיועד. אז זאת שפה שנמצאת בגמרות, גם בסוגיה הראשונה, שדה עשויה לבורות, לא עשויה לבורות, כבר בתוספתא ראינו, שדה עשויה ליטה בירושלמי. זאת שאלה שצריך לברר אותה. אבל מבחינת כאילו השפה של הפרק, אני מסכם, הוא מדבר בשפת אורכי חיים, הוא מביא פעמיים נזק, כשזה בעצם, הייתי אומר, עם נתונים מאוד מאוד מיוחדים, שהם חורגים מהשפה המרכזית, השפה המרכזית של הפרק לשפת השכנות, שנועדה לשאול את עצמה איפה למקם דברים, מתוך רצון למצוא איזון, בין הרצון שכל שכן יוכל לממש את בעלותו, לבין השאלה איך זה לא יפגע בו. עכשיו, כשאני עובר לגמרות ורואה גם איך טיפלו ברבי יוסי וגם איך טיפלו בשאלת הנזק או היחס לבבא קמא, אז כאן אני רוצה לשתף בשני מהלכים. אנחנו התחלנו ביום חמישי, ודעתי צריך לשלל את המהלכים מכך שפסקו הלכה כשמואל. שמואל, סליחה, פסק הלכה כרב יוסי. כלומר, בדור ראשון של המוראים פוסקים הלכה כרב יוסי. ואז עמדנו על כך שאת רב יוסי ישימו בצד עד מתי? עד רב כהנא ורב אשי. נכון? זה ראינו. וזה לא מפריע להם בכלל. כלומר, כשאני עובר ככה לתוך הדיונים של המוראים בפרק, אני מגלה שפסקו הלכה כרב יוסי, ומצד שני, הם חיו בשלום עם זה. ואני ככה זרקתי איזה רעיון ביום חמישי, שאולי היה צריך להגיד את כל רב כהנא וגרי דילי, כי אי אפשר לפסוק כרב יוסי אם רב יוסי חולק על כל הפרק. זוכרים את הרעיון הזה? בואו קצת נעבור עליו. הם חיו די בשלום איתו. כשאני שואל את עצמי למה הם חיו בשלום עם זה שהלכה כרב יוסי, אז זה עולה בצורה מאוד פשוטה, אפשר לקבל את זה, אם אני מבין שהיה ברור להם שעל מה רב יוסי חולק.
לא,
שהוא לא חולק על כל הפרק. אז מה הבעיה? הוא חולק על אילן, הוא חולק על חרדל. אני יכול לפסוק כרב יוסי במקרים המקומיים האלו ולחיות בשלום עם איך יוצרים יחסי שכנים, וזה לא מפריע לי. מה כן הפריע לי? פה הגמרא בכבד בעיניי היא גמרא קריטית מסיבה פשוטה, לא רק כי הגמרא השנייה וכך חורולוגית אחרי שמואל, אלא כי אפשר לראות פה בעליל את ההבדל בין סדר היום של המוראים המאוחרים לבין המוראים הקדומים. כך הגמרא מתחילה, לימה מתניתין דלא כרב יוסי. עצם העמדת שאלה האם המשנה כרב יוסי, מה שדיבר באילן וחרדל, מה היא כבר מניחה? כן, או שאני בודק את זה. כלומר, עצם העמדת השאלה למה מתנית כדי לא כרב יוסי, שרב יוסי דיבר בכלל עוד חמש משניות, מה היא כבר מניחה כאן אחת עבודה? שיש פוטנציאל ברב יוסי שדרך אילן הוא חלק על כל הפרק. זה דבר שרואים, וזה מה שדוחף.
משהו מיוחד במשנה פה.
סליחה?
או שיש משהו מיוחד במשנה פה שהוא חולק.
אין חנמי, או בלשון אחרת. אתה בא ואומר, אולי יש משהו מיוחד במשנה הזאת, שהיא כל כך דומה לאילן, שכשרב יוסי ביטא את עצמו דרך אילן, הוא גם כבר חלק על המשנה הזאת. אמת, ועדיין, גם אם זה כך, מה הקו שעובר לגמרא בראש, שהיא בודקת, אפילו אם זה כמו שאתה אומר, לא אמרתי לי זה לא כרב יוסי,
שכבר
אומר שרב יוסי דיבר באילן, אבל יש לנו עיקרון שהוא בר ההחלה, העברה, סליחה, מאילן לאחרים. כלומר, יש פוטנציאל בדברי רב יוסי לא להיות אמירה מקומית באילנות, אלא להיות אמירה רחבה. זה מה שכלול כאן, ומיד מה הגמרא צריכה להגיד. ופה הסיבה שהגמרא הזאת, אפשר אולי דרכה לראות את המגמות של הגמרא, את הבעלה שלה מהמחשבה הזאת, זה למה? כי הגמרא הזאת מאוד קשה להקל אותה. כי מה אומרת הגמרא? אפילו תן הרב יוסי, אמר רב אשי, כי אבינה ברב כהנא, אמר מודי רב יוסי בגר ידידי, החינמי זימנין דבעדי דמנח ליתווה בחורי וקפצה. מה בעצם רואים בגמרא הזאת? עודף מוטיבציה לקיים את המשנה הזאת גם עליבה דרב יוסי, גם במחיר הסבר שמבט ראשון נראה מאוד משונה. פה הייתי מוסיף יותר, אתה אשמח זימני נופך דבר לגר דילי, שעצם העובדה שהוא מוצג בהגמרה כזימני, מה כבר הוא מלמד? שהיה קיים כל הפוטנציאל גם להגיד שרב יוסי חולק גם על זה. מה הבעיה שהוא חולק? ואתה כנראה לא רוצה שהוא יחלוק. עכשיו למה אתה לא רוצה שהוא יחלוק? אני חוזר לתשתית שכבר נאמרה ביום חמישי. אם אתה פוסק רב יוסי, אתה לא רוצה שרב יוסי יחלוק על יותר מדי חלקים של המשנה, ואתה חש בזה, כאילו הגמרא הזאת כאילו מתאמצת, הייתי אומר, היא מתאמצת להגיד שרבי יוסי הוא לא חולק על המשנה הזאת, היא כאילו רוצה להגיד את זה, למרות שהיא תיאורטית לך גם להגיד שהוא חולק, כאילו זה חשוב לה להגיד שהוא לא חולק. זה סדר היום של הגמרא כאן, סדר היום כולו, כן רבי יוסי, לא רבי יוסי, גרדי להם, הוא כאילו תחש שיש פה איזשהו, הייתי אומר, רעש גדול שמתקיים לפחות בסוגיה הזאת, שראשונים שאלו את עצמם, למה רק פה ולא בסוגיות האחרות? אז יש פה מחלוקת גדולה מאוד ברש"י ותוספות, אני מקווה מחר להתחיל לדון במחלוקות של הראשונים. רש"י אומר, זה רק במשנה הזאת, ברור שהוא חולק על הרבה משניות, ואז כל מה שאמרתי פה לא, רש"י רש"י אומר, הוא חולק על כל הפרק, שאלו, האם הוא חולק, למה זה לא, על זה הוא לא חייב לחלוק. תוספות אומרים הפוך, היה ברור שהוא לא חולק על כל הפרק, מה שאלו? רק על זה שאלו. כן, אבל בכל מקרה, לפי תוספות המהלך שהצעתי פה...
אבל בכל הפרק הוא לא חולק בגלל גרי דילי.
אין החלם, היית צודק, אבל היה ברור להם שהוא גרי דילה, כלומר, לפי תוספות, היה ברור שכל הפרק הוא גרי דילה, ולכן הוא לא חולק, והשאלה רק הייתה, מה גם? זה גרי דילה, זה כזה מקרה מוזר, לא תקפוץ הנמיה, גם זה גרי דילה. אבל אתה חש לפי תוספות ודאי, פרשי זה ודאי סיפור אחר, אבל לפי תוספות אתה חש בצורה מאוד חזקה, שאיך תוספות קראו את הגמרא? קודם כל, הגמרא כבר היה ברור לה מזמן, כבר עסקה בשאלה, על מה רבי יוסי חולק ולא חולק, אני אגיד, זה העסיק אותה. זה העסיק אותה נורא, על מה רבי יוסי חולק, והיא כאילו מתאמצת שהוא לא יחלוק על כלום, חוץ ממה שהוא חלק בפועל, זה מה שנאמר. זה סדר היום של הסוגיה הזאת. ואז אני הולך לשורה הבאה בגמרא, והגמרא שואלת, והגרמה הוא, אמר רב טובי בר מתנה, זאת אומרת, גרמה מנזקין אסור. שנטייה הפשוטה, וחלק מהחבר שדיברתי איתם קראו ככי, שהגרמה זה שאלה על המשפט הקודם. אבל מי שקצת מודע לסדר הדורות, מיד שם לב, שרטובי בר מתנה, ואחרי זה רב יוסף, והבעיה, הם כולם המוראים שקודמים לרב כהנה, וקודמים לרב אשי, וקודמים לרב אינה, ובאמת, כשאתה קורא את כל הגמרא כאן, מי והגרמה הוא, אתה רואה שהגמרא כאן פשוט לא עוסקת בכלל באיזה שאלה. בגיירי, רב יוסי, זה בכלל לא מעניין, כאילו, שיהיה מקרה נורא נורא דומה לרב יוסף, בדף חפי, אז מיד מה ידברו? גרי דילה, גרי, אף אחד לא מזכיר את זה בכלל. כלומר, כשאתה קורא את הדיון של המוראים הקדומים, אתה רואה מה הסדר היום שלהם, מה העסיק אותם, מה השפה שלהם. הם לומדים את המשנה הזאת, מה הטריד אותם במשנה הזאת, בפשטות לא הטריד אותם בכלל השאלה, האם הוא רבי יוסי או לא. זה בכלל לא הטריד אותם. אני גם מרשה לעצמי לחשוב שנושא ההלכה לא הטריד אותם. כלומר, פסקו כרבי יוסי שם, איפה שהוא דיבר. רבי יוסי בכלל לא שייך לפה. היה להם ברור שהם יפסקו כמו המשנה הזאת. רק מה הטריד אותם? שאלה אחרת לגמרי. מה זה כל נושא גרמה ונזקין? מה שהטריד אותם זה שאלה שנוגעת בנושא השני שהצפתי היום בלימוד המשניות. זה הנושא שהטריד אותם. מהו הנושא הזה? המשנה אמרה קודם שבתנור מה אדם יעשה? יעשה את ההרחקות של המשנה, ועדיין אם הוא יזיק מה יהיה הדין? יהיה חייב. כלומר, ההרחקות בבא בתרא לא עומדות בקריטריונים של בבא קמא. אז פה שאלו שאלה מאוד פשוטה. הרי בבבא קמא מה הדין? אם אדם יעשה סיפור כמו סולם לשובח ותקפוץ נמיה, מה יהיה הדין? הוא יהיה
פטור.
יהיה פטור. אז מה השאלה המתבקשת? אז אם קודם למדתי שבבא בתרא הוא פחות מבבא קמא, אם בבא קמא פטורים, אז מה השאלה? אז אולי גם לא צריך להרחיק בדיני בבא בתרא. כלומר, מה שהגמרא כאילו קראה, מה שהתבדקה הוא, קודם אמרת שבבא בתרא הוא מינימום שלא מגיע לרף של בבא קמא, אז ההנחה הייתה, מה שהגמרא שואלת הוא, הרף העליון של בבא קמא, אם כך, הוא הרף הגבוה יותר של הפרק הזה, ולכן, למה להרחיק? בבא קמא אם זה יקרה תהיה פטור. וכאן אומרת הגמרא דבר שהוא פשוט משלים אותו, והוא יוצר את העצמאות המוחלטת לכאורה במבט ראשון, ונראה את התסבוכת, בין בבא קמא בבא בתרא. אמר רב טובי בר מתנה, זאת אומרת, גרמה בנזקין אסור, בלשון אחרת, תפריד לגמרי בין השפה של בבא קמא לבין השפה של בבא בתרא. בבבא קמא תהיה פטור במקרה של סולם עם נמיה, ודאי בבא בתרא מאיזה תביעה נבוא אליך? שתרחיק את הסולם. גרמה בנזקין אסור פירושו, שמה אני אבקש ממך? לא לעשות בבבא בתרא את מה שבבא קמא לא תשלם עליו. או בלשון אחרת, בואו נחבר את זה יחד. מצד אחד, בבא בתרא, מה יכול להיות? שתעשה הרחקה, שאם יקרה נזק, מה יהיה הדין? שתשלם. מצד שני, הפרק הזה דורש ממך הרחקות, שגם אם יזיקו, אתה תהיה פטור מלשלם. או בלשון אחרת, הדינמיקה של המסכתות היא דינמיקה שונה. בבא קמא עוסק באיזו שאלה, שנשבר את מי אני מחייב, על מי אני מטיל אחריות. אז יכול להיות שבתנור אני אטיל אחריות כי אתה הפסקת אותו, למרות שהיה הרחקה, ומעבר השני, בגרמה אני לא אטיל עליך אחריות, באיזה סיבה? ואני מייסת, אבל לא אתה. משהו לא היה עכשיו גרמה, בהקשר כאן, המקומי, אם אני מייה מזיקה, מה אתה רוצה ממני? אני שמתי סולם, לא לשובח, שלי אחרי שלושה ימים קפצה נמיה, אל תשלח לי חשבונית, תשלח חשבונית לנמיה. זה בבא קמא, בבא קמא שואל שנשבר, מי משלם, את מי אני מחייב, מי נוטל באחריות? זה בבא קמא. אבל כשאני עוסק בבא בתרא, אני עוסק בשאלה אחרת לגמרי. אני עוסק בשאלה של איך יוצרים מרחב הגון בין השכנים, שכל אחד מה יוכל לעשות. לממש את בעלותו. וכאן אני גם מתקן קצת את שפת התנור שהזכרתי ביום חמישי. אני עומד מאחורי ההבדל במרחיקין ללא, אבל אני, אם תיארתי קצת ביום חמישי שהם נגד תנורים בבית, אני הייתי אומר כך: אם היית רוצה לעשות הרחקות שבבקמה בשביל תנור בבית, אז היה צריך שהחדר שלך יהיה כמעט כמו בית המדרש. כי מה הוא המרחק שמתואר שם? אתם זוכרים את המשנה מדליק בתוך שלו? שם דעה זה תזיין אמה, יש שם דעה שזה 30 אמה, יש שם דעה זה 50 אמה. עכשיו תבינו, זה מאוד נחמד הרחקות שבא בקמה, שאתה עושה מדורה בתוך השדה שלך, ואת המרחקים האלה, את השיעורים האלה אתה לוקח לאיזה מרחק? לצדדים. אבל כשזה בית ועלייה, מה תעשה תקרה של 16 אמה? תעשה תקרה של 30 אמה, 50 אמה? מה בעצם אמרה משנת בבא בתרא? מצד אחד אני דורשת הרחקה, אבל אתה צריך איזה משהו מינימלי. מצד שני, אני היות וכל בבא בתרא מדבר שפת שכנים, ואני כן רוצה לאפשר תנור בבית בסופו של דבר, אולי אני אגביל אותך, אולי אני אגיד לך לא, אלא אם כן, אבל בכל זאת זאת אופציה. אני לא, המשנה לא אומרת טוב, רק תקרות של בית מדרש או פניאל או בחוץ. היא כן מבינה שזה דבר שצריך, אז לכן היא הייתה מוכנה לרדת מבבא קמא בשאלת המיקומים וללכת על שיעור יותר נמוך, שהוא איזה איזון מתבקש בין הגנה סבירה לבעל העלייה יחד עם לאפשר לבעל הבית. היות ואנחנו לא עוסקים בשאלה של אחריות, כלומר אם באמת זה יישרף זה ודאי באחריותך, כי זה היה קרוב, אתה הדלקת את האש, זו שפת הנזק שאתה תהיה חייב. מצד שני, לגבי העמדת תנור, האם אני אגיד שזה דבר שהוא מאזן נכון בין זכותך לפתיחות לבין זכותך לתנור? זה מאזן, אבל הוא באמת לא הגיע לבבא קמא. ומעבר השני, עוד בבבא בתרא לא עוסק בשאלה שמי החייב שנשבר, אלא איך ליצור מרחב נכון. מה הבא אתה אומר? אתה לא חייב את הסולם בפרצוף של השובח שלו, זכותך לסולם. אבל כאן דווקא בכל הדוגמאות ההפכות וגם עם גפת, הדין של המשנה לא מנע את זכותך מלשים גפת בחצר. הוא סך הכל מה ביקש ממך יפה? לשים במקום שהוא מתחשב בשני. זה שפת בבא בתרא. נכון הדבר שאם הנמיה תקפוץ אתה באמת לא חייב, אבל בגלל זה אנחנו הכל שפיט רק דרך המשקפיים שבבא קמא? מה, אי אפשר לבוא אליך ולהגיד שים את הסולם, זכותך לסולמות, שים את הסולם במקום שהוא מתחשב בשני? מה שמיוחד בתנור הוא שאם היינו נותנים שיעורי בבא קמא לא היה תנור, כי שיעורי בבא קמא הם שיעורים רחוקים מדי. לכן מה עשינו? דבר אחר, ופה אני דווקא אוהב את חכמים תנא קמא, אמרנו לך אתה תשלם, ולכן מה אתה תעשה אם אתה תנא קמא? אתה תיזהר. זה רב שמעון, צריך להקשיב היטב לשפה שלו, כי אני מרגיש כמעט שהשוט של התשלומים הוא הדרך לשמור קצת, הוא הדרך לגרום לך מוטיבציה שארבע אמות לא יוציאו אותך משלוותך ואתה תמשיך לשמור. במובן הזה מה שעולה כאן הוא שבבא קמא ובבא בתרא לא מדברים אותו דבר. בבא קמא שואל מי אחראי, ובבא בתרא שואל שאלה אחרת, איך נעשה מיקומים. וכאן בבא קמא לא מהווה הקו לא עליון ולא תחתון. יכול להיות דבר שבבא קמא יגיד תהיה פטור, ועדיין אנחנו אומרים לך תתחשב כי זה לא פוגע בך, זה יוצר איזון נכון. ומצד שני יכול להיות דבר שאם היינו מתעקשים על בבא קמא אז לא היית יכול לעשות, אז אנחנו ניתן לך דבר יותר נמוך. כן, קיץ, בבקשה.
שאלה אחת לגבי החכמים שם, אנחנו כתובים אבי שמעון, הנף כמין הזה, אם יש לנו למחות או לא, בבית החכמים לא יצריך בכלל להרחיק.
אתה אומר שבוא נסתפק רק בזה שהוא תמיד מוכן לשלם. אז אני מניח שחכמים בכל זאת לא הסתפקו בשוט של התשלומים, אלא רצו בכל זאת, אני מניח שארבע אמות הן כן מגינות במקצת, זה לא שהן חסרות ערך.
אבל מה לי כאילו זה שמוע על ארבע אמות האלה?
אז אני בחבורת שעשינו של השבת ולצה, דיברנו על זה, ואז אמרנו יש את המשנה הזאת, משנה או הברית, לא יודע, שאומרים שלימות החמה אסור לך לדרוק את הזבנים לרשות רבים, בימות החורף מותר לך לזרוק, אבל בכל זאת, אם מישהו נמצא מזה, אתה צריך
לשלם. תוספת במציאה, כן.
אז אתה צריך לחלק בין...
משנה במציאה, סליחה.
אתה צריך לחלק במשהו שאתה צריך לשלם. זה כאילו, בא הבא אומר לך, אל תזרוק את הדברים האלה בחורף, מותר לך לזרוק, מצד שני, מה הוא אומר לך, שאמרת תשלם. לא משנה, יש דברים שאסור לך, יש דברים שאתה משלם.
אפשר ממש לך, תחילה ודיעבד משהו? יכול להיות, בהחלט.
הדבר אחד עולה, אני חושב בבירור, בגמרא הזאת, כאילו, כשאני קורא את התאמוראים, רבי יוסף, כשהוא רואה את המשנה כאן, לא, לא מעסיק אותו, זה רבי יוסי, לא רבי יוסי. זה לא אישו, אני מניח שההסבר שהוצא קודם, לי נראה משכנע. כי היה ברור להם שזה אותו נקפחה לא קשור למחלוקת, הם לא דיברו על זה. מה כן מטריד אותם? מטרידה אותם שאלת המפגש בין בבא קמא ובבא בתרא, וכאן בעצם מה שהגמרא כאן עושה היא יוצרת הצהרת עצמאות כמעט מוחלטת של בבא בתרא ובבא קמא. היא באה ואומרת, בבא בתרא עוסק באסור, בבא קמא עוסק בחייב. זה פשוט שני דברים שהם שונים לגמרי. כן, מתתיו.
שתי הערות. גם לגבי רבי יוסי, אני מרגיש שזה קצת יותר קיצוני מאיך שהצגת את זה, שכל ההנחת יסוד פה היא שרבי יוסי באמת חולק, ולכן הם מתרצים. הם מתרצים את זה על פי זה שרבי יוסי באמת חולק על כל המשניות.
נכון, נכון, אני מסכים, אבל הרובד ההוא של הגמרא הוא רובד שהוא רובד מאוחר יותר לרובד של רב יוסף. לכן מה שאני בעצם, אני מציע, אדרף, הגמרא הזאת מקרינה סדרי יום שונים, שאני אנסה להציע הסבר איך נוצרו סדרי יום השונים. אבל כאילו, בסוף תקופת הגמרא, כשהם פוגשים את המשנה הזאת, השאלה המרכזית שמטרידה אותם, האם היא עדיבא דהלכתא? כי אם הלכה כרבי יוסי, ורבי יוסי חולק על משניות הפרק, אז מה קורה פה? בתקופה הקדומה הם שואלים שאלה אחרת, הם בכלל לא מוטרדים אם פוסקים כמו או לא, הם מוטרדים משאלה אחרת. מהשאלה לכאורה למה דרשו להרחיק, גם אם זה יקרה אני פטור, והתשובה שהם נותנים היא שהדין להרחיק לא קשור בשאלה של התשלומים. זה שני דברים נפרדים לגמרי. רואים את זה שסדר היום הוא כולו גרמה גם בהמשך. אמר רב יוסף, רב יוסף אבו לאנו תלי דאבו אתו אומנה ויאת ויתותי ואתו אורווי אך לידמה וסלקי הביטלי ומפסדי תמרי. אמר לו רב יוסף פיק לקוקו מאחה, אמר לי אביי בגרמה הוא אביי, כשהוא רואה את הפסק של רב יוסף, מה הוא צועק עליו? בבא קמא. הרי פטורים, עכשיו איפה הוא לקח את הרעיון של בבא קמא? אני חוזר על ההצעה. במשנת תנור. משנת תנור אמרה, בבא בתרא פחות מבבא קמא. אז הוא אמר לו, אבל בבא קמא. אז מה הוא עונה לו? אמר לי, אביי בגרמא הוא. אמר לי, הכי אמר רב טוב ומרתו. זאת אומרת, הם מדברים רק שפת הגרמא. הם לא שמעו על רב יוסי גר. זה לא אישו פה בכלל. כי ברור להם שמקרה כזה, מקרה שאפשר לכלול אותו במשניות בבא בתרא ולפסוק על פיהם, רק מה הבעיה? איך בבא בתרא עומד מול בבא קמא? סילקו את הקושייה הזאת, כולם שבעי רצון, לא, אין פה מישהו שמתעורר ואומר, אבל אולי רב יוסי חולק וזה וכו', וצריך להגיד לו גרי, זה בכלל לא קיים בדיון. עכשיו פה באופן פרדוקסלי, אבל גם כלול בדיון משהו אחר לגמרי, הפוך ממה שאמרתי עד עכשיו. טוב, עד עכשיו תיארתי לכם איך רב יוסף מפריד יחד עם רב טובי בר מתנה בין בבא קמא ובבא בתרא. אבל אמיתו של דבר, תסתכלו בלשון של רב טובי בר מתנה, הוא גם עושה את ההפך. אמר רב טובי בר מתנה, זאת אומרת גרמה בנזקין אסור. מה בעצם הוא עושה במשפט הזה? לדעתי זה המשפט המכונן של הפרק, אבל שני הכיוונים. הוא קורא לפרק הזה פרק שנזקים. הפרק הזה נקרא ללא גרמה בנזקים, או בלשון אחרת, מי שכבר התחיל ללמוד את הסוגיות ורואה שהבבלי קורא לפרק הזה כל הזמן מזיק נזק מזיק נזק, שזה יכולה בצליל ראשון שפה של מי? של בבא קמא. ממש זה נשמע בבא קמא. למיתו של דבר הכל יוצר, לפי מה שאני הצלחתי עד עכשיו לראות, השורש הקדום ביותר הוא המשפט הזה, שזה מרחיק לכת הרבה יותר מהמשנה. כי המשנה, אני חוזר להצגה קודם, אמרה פעמיים כדי שלא יזיק, אבל אמרה את זה על שני מקרים שמי מזיק בהם? האדם שמפעיל את הגורן או מפעיל את התנור מזיק, ובמיוחד במשנת תנור אפילו מדובר על תשלומים. במשנת תנור כדי שלא יזיק הובה כדי להגיד שאל תשכח שיש גם בבא קמא, זה מה שהוא הובה. בניר זה סיפור באמת אחר, שם זה חטיבת מרחיקים, גורן, שם לא כתוב תשלומין. אבל בכל מקרה פה קורה דבר מעניין, במשניות השימוש בנזק הוא יחסית מצומצם. פה מצד אחד בא רב טובי בר מתנה ומצד אחד אומר לי שהפרק הזה לא בנוי על העקרונות של בבא קמא, יש לו עקרונות עצמאיים. מצד שני הוא זה שפתאום לוקח את המשנה של סולם, שאין רמז במשנה שצריך בכלל לקשר אותו לשפת הנזק, ודווקא כשהוא טוען שהוא לא קשור לבבא קמא הוא קורא לו נזק. ופה אני מבין נכון, פה נמצא השורש של מהלך כפול שהוא במבט ראשון נראה כסותר את עצמו מבחינה פנימית, אבל הוא המהלך המרכזי של הפרק בבבלי. מצד אחד מכריזים פה על עצמאות בבא בתרא מול בבא קמא, מצד שני קוראים לכל בבא בתרא, קוראים לו, הם קוראים לו נזק. הם קוראים לו נזק. גרמה בנזקין אסור. את זה רואים בצורה מאוד חזקה גם בסיפור של רבי יוסף. ואחזיק לו, אז מה אומרת הגמרא? אמר רב נחמן, אמר רבא, ברבוע אין חזקה ונזקין. ולאו יתמר עלה, רב מרי אמר בקוטרה, ורב זביד אמר בבית הכיסא. אמר לי, אני לדידי, אני לדעתי כקוטרה. כאן הם שלפו לו את החזקה לנזקין, ואולי אני עכשיו צריך להגיד, אולי כבר רב נחמן קרא לפרק הזה פרק של...
לא, הוא דיבר על זה.
אמר רב נחמן, אין חזקה לנזקין, על מה הוא דיבר? הוא דיבר על הפרק הזה? בכל מקרה שלפו את זה לרב יוסף במסגרת המקרה, כלומר, גם אם רב נחמן, אני לא יודע באיזה הקשר הוא אמר את זה, דבר אחד ברור, שכשרב יוסף עומד מול הערובים האלה שמשגעים אותו, כן, ואוכלים לו את כל הפירות מעל העץ, מצד אחד הם מכריזים וצועקים, גם המנזקין אסור, אל תבלבל אותי עם בבקמה, כלומר זכותי לדרוש הרחקה למרות שבבקמה הוא ודאי פטור, ועדיין בתוך כל הסיפור הזה מכריזים ומכריזים ומכריזים גם בגרמה וגם בחזקה, שאיך צריך לקרוא למקרה הזה? נזקין. זה מאוד מאוד בולט כאן. כלומר הסיפור הזה הוא סיפור מכונן מבחינת השפה הלמדנית של הפרק, מבחינת מה שיהיה אחר כך בכל הבבלים, שהוא ידבר על מזיק נזק, לא רק על תנור ועל ניר, אלא על כל הפרק, על מזיק. והנה אני חושב שפה רואים את זה, זה בית היוצר של המושג הזה שהוא נקרא נזק. וכאן כבר אני חוזר לרעיונות שאני הצעתי פה לבני החבורה בפרק ראשון, שאחרי זה גילינו שרביסר זמן אומר אותם, שגם אם יש שימוש בשפת נזק בתוך מסכת בבא בתרא, כדאי מאוד לשאול את עצמנו האם זה אותו שפת נזק כמו בבא קמא. כי מה אנחנו רואים כאן בדוגמה הזאת? מכריזים לך שלפי בבא קמא תהיה פטור, וקוראים לזה נזק שהוא נראה שפת בבא קמא. וכאן אתה עומד וטועה, מכרזת שהוא פטור, אז מה אתה רץ לקרוא לזה נזקים? ואני לפחות כהצעת העבודה אני מציע לשקול למהלך הלימוד תבנית דומה לזו של בסזן המציע שם על איזה קריאה, שמדובר בבסיס בדיני שכינים, מדובר בבסיס בהרחקות שהן באות בשפת המשנה, שהיא אומרת בין שכינים כשבאים למקם דברים אנחנו מצפים מהם לא לצעוק אני אשים את זה במקום שהכי מתחשק לי ברשותי ולא מעניין אותי איך זה מקרין עליך, למה אני מצפה מהשכינים להתחשב אחד בשני. זה נקרא נזק כי אם זה לא מפריע לשכן, אז למה הוא יכול להגיד לי איפה לשים את הגפת שלי? זה נקרא נזק, כי אם הוא לא גורם לשכן נזק, אז מה הוא אומר לי איפה לשים את העילונות שלי? כלומר, הוא נקרא נזק כדי להסביר למה אני יכול לבוא ולדרוש מפלויני להתחשב באלמויני, כי הוא מזיק אותו. כמו באיזה קריאה, אני יכול, אם זה לא מפריע שרואים, אז מה אתה אכפת לך? אבל אחרי שדענו שהוא נזק, הוא מפריע, זה לא אומר שהמחייב הוא מדיני נזיקין, אלא המחייב הבסיסים ממשיך להיות המחייב של דיני שכנים. אני דורש משכנים להתחשב אחד בשני בדברים שהם מוגדרים כמפריעים, כנזקין, לא בשפת בבא קמא שמחייבים תשלומים, אלא כמפריעים. בכל מקרה, בגמרא כאן, אני רוצה לסכם, כי מפה נמצא השורש לנסות להתקדם. מצד אחד רואים בעליל סדר יום אחר לגמרי בין רב יוסף לבין הגמרא, סתם עד הגמרא. סתם עד הגמרא מול המשנה רואה את רב יוסי, והוא בכלל לא רואה את רב יוסי, כאילו מה הפריע להם במשנה הזאת? בבא קמא בבא בתרא. וכאן בסיפור הזה בעצם נוצרה השפה של הפרק הזה של הבבלי, שכן נדבר שפת הנזק, אבל נקרא לזה נזקי שכנים, אבל הוא לא שפה של בבא קמא. עכשיו ההמשך הישיר לסוגיה הזאת, וכאן אני רוצה להסביר את העניין. מבחינה פילולוגית אני לא יכול להגיד בוודאות שזה יהיה המשך הישיר, שאני יכול למפות את הסוגיות שאכן זה כך, אבל מבחינה לומדנית זה ודאי המשך הישיר. והמהלך של הגמרא שאני אלך עליה עכשיו ביותחת עמוד ב' לא יכולה להיווצר לולי הגמרא הזאת של חב ג'. ולמה הכוונה? הגמרא ביותחת עמוד ב', שזה סוגיית חרדל האמתנית, היא אמתנית בגלל כל הקריאות בראשונים, ממש. אני עוד לא יודע מה נעשה איתה, אבל לפחות להיום בוא נקרא אותה ביחד. היא גמרה קריטית לשאלות שהוצפו פה כל הזמן. אפשר לראות איך לגמרה בחב ג' הייתה השפעה ישירה על השפה שהגמרה תנקוט בה במסגרת דף י' ח'. כי מה עושה כאן הגמרה במסגרת מחלוקת של אביי ורבא? היא מצד אחד עוסקת ביחס בין שני הרבי יוסי, רבי יוסי של חרדל ורבי יוסי של אילן, ומצד שני היא עוסקת בשאלה אם רבי יוסי חולק, על מה הוא חולק. וכאן רואים דבר מדהים בגמרא הזאת. וכאן יש אמורה אחד מפורש שנמצא. הגמרא מצטטת את סוגיית חרדל, ומה היא אומרת? אמר אבינה, כסברי רבנן, על המזיק להרחיק את עצמו. וזה סוף דברי רבינה. ואיזה רבינה זה אני לא יודע. כן, פילולוגית אמרתי לכם, לא יודע איפה למקם את זה, כי יש שני רבינה. יש רבינה דור חמישי ויש רבינה דור שביעי. ויות, ואין מישהו שמדבר איתו פה, אז מה אני לא יודע? איזה זה? כי הכרונולוגיה התלמודית היא יחסית, אם מישהו היה מדבר איתו, הייתי יכול לדעת מי זה. למשל, בדף חווה, ואני יודע בוודאות שאיזה רבין הזה? השביעי, כי מר ברבשי מדבר איתו. הבן של רבשי מתווכח איתו. זה לא רבין הראשון, זה רבין השני. כאן אני לא יודע. אבל תראו פה דבר מדהים. קודם כל, כשהוא עושה המשגה, אני חוזר להמשגה שאני מדבר איתכם הרבה, הוא רואה את חכמים, והוא שואל, מה היסוד הלמדני של חכמים? אז מה הוא מציע? לתרגם אותו קודם כל למושגי מזיק, נזק. זה השפה שראינו אותה בדף חב ג'. כלומר, רבינה כאן משתמש בשפת הנזק. עכשיו, מה רבינה עושה עם חכם למדני? זה פשוט מדהים. הוא אומר שדווקא מי סובר על המזיק להרחיק את עצמו? הוא למד חרדל. חכמים אומרים שעל המזיק להרחיק את עצמו. עכשיו, כאן ההמשך, וכאן אני משתף אתכם בשאלות הפילולוגיות, כל ההמשך כאן הוא מסתם עד הגמרא, הוא לא מגוף דברי רבינה. אז לכן, אני לא יודע להגיד איפה למקם, אבל אני יכול בהחלט לראות מה קרה. הגמרא עשתה נגטיב פשוט. אם רבינה אומר על המזיק להרחיק את עצמו, אז מה רבי יוסי סובר? על הניזק להרחיק את עצמו, לא פחות ולא יותר. מחד רבי יוסי סבר, על הניזק להרחיק את עצמו. היא על הניזק, אפילו משרה ויר כנמי, אלא תראו מה עושה כאן סתם עד הגמרא. לעולם רבי יוסי נמי על המזיק סביר עליה. פה באה הגמרא, מוכנה לשקול, כשלומדת רק משנת חרדל, שרבי יוסי סובר על המזיק להרחיק.
שכולם סוברים.
כן, כולם סוברים על המזיק להרחיק. מה שרבינה אמר, הוא נכון על כולם. והחיק אמר לו רבי יוסי לרבנן, תנח משרה וירקה, דני מסקי אני, ואני לא מסקי אני, אלא חרדל ודבורים תרווהו מסקי הדדה, ורבנן דבורים לחרדל לא מסקי לי, בבינית לא משכח ובטרף עד הרפרי וכו'. כלומר, הגמרא כאן מכניסה באופן מאוד חד את סוגיית הנזק, שפת הנזק, והכל הופך להיות נזק הדדי. כשפה תראו עד כמה זה ברור, זה שפת הגמרא ולא התנאים, כי אפילו הברייתא שהגמרא מצטטת קודם, שהיא שונה קצת מהתוספתא, אבל תראו אמת השורש נזק. רבי יוסי מתיר בחרדל, מפני שיכול לומר לו, עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך מן דברי, הרחק דברך מן חרדלי. השפה כאן היא להרחיק, השפה לא כאן היא נזק. אבל בתוך הסתם הדגמרה כאן, הם שקועים עמוק בשפת הנזק, פה יש דבר מדהים. הם מוכנים להגיד שרבי יוסי אומר על המזיק להרחיק את עצמו. שאלת הגמרה, וסבר רבי יוסי על המזיק להרחיק את עצמו, והתנן, רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת לאילן, לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. כאן מה היה ההנחה של הגמרה? זה סתם הדגמרה. שברגע שאני מפעיל שפת המשגה, שמזיק ניזק, והפעלתי אותו על רבי יוסי וחכמים, אני אפעיל אותו גם על משנת אילן, וכאן עולה בבירור שמה הגמרה משוכנעת, שממשנת אילן, ברגע שניסחתי את רבי יוסי, שאני זק להרחיק את עצמו, כשאני חוזר למשנת חרדל, מה אני אמור לעשות? להפעיל אותו עיקרון, ואז בעצם מה אני מגלה? סתירה פנימית בין משנת חרדל לבין משנת מה? אילן, כי באילן עולה על הניזק להרחיק את עצמו, ובמשנת חרדל עולה על המזיק להרחיק את עצמו. ולכן באה הגמרא במהלך מדהים, מה היא מציעה? שבודאי לא פשוטה של משנה. מה היא מציעה? לעולם רבי יוסי הניזק סביר עלי. ולביבהם דרבנן כאמר לו, לדידי דן הניזק להרחיק את עצמו, ואפילו משרה וירקה לא באי רחוקי. לדידכו, דאמריתו על המזיק, תנח מישרה וירקה, דני מסקי, אני לא, דני מסקי אני, ואני לא מסקי לחרדל וכו'. מה בא הגמרא כאן ואומרת? עזבו את הכרונולוגיה, קודם כל תקשיבו ללמדנות. ברגע שהפעלתי על מחלוקת רבי יוסי וחכמים, לא את הנימוקים המקומיים, אלא את הלמדנות של המשגה של על המזיק ועל הניזק, אז רבי יוסי כבר לא מדבר על אילן שיש לו נתונים מיוחדים, אלא על מה רבי יוסי דיבר, על עקרון העל שנקרא מי צריך להרחיק. וברגע שתרגמתי למדנית את רבי יוסי על הנזק להרחיק את עצמו, ואני מתבקש מזה שעל מה הוא חולק? על כל הפרק. כל הפרק מתבקש מזה שיטתו בחרדל, זה פשוט לשיטתו שם, מתבקש מזה שהוא חולק גם על נשרה וגם על קרשינים, נכון? סליחה, שהוא חולה גם על משרה מן הירק וקרישים מן הפסלים. כלומר, לא יכול להיות שאם רבי יוסי מתורגם כעל הניזק להרחיק את עצמו, שפתאום הוא, בדיוק מה שאני הבאתי לכם מתחת השיעור, שמה ששכנע אותי במשנה, שרבי יוסי במשניות זה דין מקומי, ובגלל משנת משרה וירק, נכון? והגמרא למדנית אומרת, ברגע שעברתי ללומדס, וניסחתי את רבי יוסי על הניזק להרחיק את עצמו, הוא חייב לחלוק על כל השאר, כי העיקרון שלו, הניזק, ולכן הוא חולק על משרה מן הירק, הוא חולק קרישים מן הפצלים, או בלשון מאוד פשוטה, הדבר המתבקש במעבר לשפת הנזק הוא לצפות שהוא יחלוק על כל הפרק. זה מה שאני אצפה. זה מה שעולה בגמרא כאן, שאני אומר, אני לא יודע למפות מתי באיזה שלב ניסחו את הדבר הזה. אני לא יודע להגיד, כמו הגמרא הזאת היא סתם עד לגמרא, יכול להיות שהיא מאוחרת לכל. דבר אחד עולה בבירור, שאם ההצפה של שפת הנזק לתוך הפרק, ואם הניסוח שרבינה אומר אותו, שאני מתחיל לנסח את השיטות לא כמקומיות כעוסקות בנתוני אילן חרדל, אלא כמבטאות עמדה עקרונית של מי מרחיק את עצמו, על המזיק להרחיק את עצמו, על הניזק להרחיק את עצמו, ברגע שהגעתי לשפה הזאת, אז אני ממילא הופך את מחלוקת רבי יוסי וחכמים לא למחלוקת מקומית, אלא למחלוקת שאני מעביר אותה על כל הפרק, ואז אני מפרש מחדש את משרה וירק. שאם המהלך הזה מתקבל, אני רוצה להציע שאולי זה מה שגרם לרב כהנה, או במקרה של רבשי גם שם, הופך של הגמרא בחפי חביו, להתחיל להיות כל כך מוטרדים מהשאלה של על מה רבי יוסי חולק. כלומר, כי תראינו קודם, זה לא מפריע למוראים קדומים על מה רבי יוסי חולק. אבל כשרבי יוסי מתחיל לעבור לשפת הנזק, וראינו שזה קורה אוטוטוט רבי יוסף אביי, אפילו אביי כנראה עוד לא לגמרי בתוך הסיפור. כי מה אביי שואל? וגרמו. אביי לא לגמרי בתוך הסיפור. ובדור שאחרי אביי אני מתחיל לגלות שאימצו את השפה שהם נתנו אותו, שפת הנזק ושפת הלומדס של על המזיק ועל הניזק, מאליה אני חושב מתעוררת בצדק השאלה, והיא, אז על מה, קודם כל האופציה שהוא חולק על הכל היא עולה בצורה ברורה, ואז מה אני צריך לבוא כנגד זה? ופה עכשיו אני מתחיל להבין למה, מה קרה בדור חמישי שישי שפתאום הם אמרו לעצמם, רגע, על מה הוא חולק? ופה גם אולי באה המצוקה שתיארתי אותה בשיעור ביום חמישי בסופה, היות והלכה כרבי יוסי, אז מה אני לא יכול לעשות? לתת לו לחלוק על כל הפרק. מה הלומדס, אני אסביר את ה... יצא פה מתח בין הפוסקים והלמדנים. הפסק הוא הלכה כרבי יוסי, הלומדס לעומת זאת מה אמרה? שרבי יוסי חולק על על הכל, ויות הוא חולק על הכל, מה הדבר המתבקש? לצמצם אותו. עכשיו בואו נראה איך צמצמו אותו. כשאני אראה לכם דבר דומה גם בגמרא במציע, ראיתם במציע קי"ז? קודם אמרנו בשם הרב בני, רבי יוסי במציע או שטרו רבי יוסי ברבתא, נכון? ככה הרב בני אמר בשיעור כללי, הנראה יפה, נכון? מה בהגמרא בבבא מציע? היא בהתחלה מתרגמת את המשנה בבבא מציע למונחי על המזיק והניזק, ואז היא חושבת באיזשהו שלב שרבי יוסי חושב שעל המזיק לא הרחיק את עצמו, ואז היא אומרת גבד, ורבתא מה הוא חושב? של הניזק. ולכן היא אומרת, מה אני חייב לעשות? להחליט שאין קשר בין משניות בבבא מציע למשניות בבבא בתרא. ובבבא מציע הם חולקים באיזה מחלוקת מקומית, והיא קוראים לה של מי התקרה, חזוקי תקרה, המעזיבה הזאת היא חלק מהתקרה או חלק מהרצפה. ורואים מה מאוד דומה, כלומר כשאתה מתחיל לעבור לשפת הלמדנות, ועכשיו אתה מתחיל לבדוק מחדש את הקשרים בין מחלוקות רבי יוסי וחכמים, פתאום אתה לא יכול לדבר כמו שהרב בני דיבר בשיעור כללי, כי בשפת הלומדס אם הכל הפך להיות מזיק ניזוק מזיק ניזוק, אני מצפה מרבי יוסי בכל המקומות מה להגיד? אותו דבר, אבל כדי שהוא יגיד אותו דבר למדנית, אני חייב עכשיו להתחיל לארגן מחדש את היחס בין המשניות לבין המושגים. זה מה שקרה במציע קי"ז. ולכן באה הגמרא במציע קי"ז והיא אומרת, אני חייב להפוך את המשנה במציע ללא מדברת על מזיק וניזק, כי אחרת זה לא מסתדר לי לשיטתו. או בלשון אחרת, אל תחבר בין השיטה של רבי יוסי בבבא קמא לבבא מציע, סליחה, שזו בבבא בתרא. עכשיו הרב בני, היות בשיעור הכללי הוא לא קרא את רבי יוסי מדבר בשפת הנזק, אז בבבא בתרא, לכן מה הוא היה יכול לעשות? לקשר בין רבי יוסי בבא מתיא לרבי יוסי בבבא בתרא. אבל כשהפכת את בבא בתרא לשפת נזק, זה כאמור נמצא בגמרא בכ"ב כ"ג, כשעשית את זה אתה כבר לא יכול שרבי יוסי שבבא בתרא יהיה קשור לרבי יוסי שבבא מתיא, כי אז זה כבר לא לשיטתו. זה מה שעולה שם, וזה גם אני רוצה להציע מה שכאילו דוחף את השלב המאוחר בגמרא. המוראים המאוחרים, שהשאלה של רבי יוסי מתחילה להסעיר אותם, כי כל הפוטנציאל של הניזק להחיל את עצמו תיאורטית, את זה צריך להגיד על כל הפרק. אז אתה תיקח את הבור שלך, או אני אדבר בשפה גם שהתחלתי קודם, זה לא אומר שזה עבר לבשפת בבא קמא. אני רוצה להמשיך את הקש הזה, כי בשפת בבא קמא לכאורה אני קורא בטענות עדיין למזיק. כלומר, כל היכולת לדבר על הניזק להרחיק את עצמו לא כך שייך לבבא קמא. ראיתי קודם עם יובל ומתתיהו בברכת שמואל, הוא מביא מזה דברים שהוא שמע מרב חיים ששאל את זה בדיוק, מה, על הניזק להרחיק את עצמו שפת בבא קמא? ולמרות שמדובר בניזק, זה עדיין שפת בבא בתרא, שאני הייתי נוטה להשתמש בו בשפה שנאמרה קודם. לך מפריע שאתה צריך להזיז את הבור שלך? אולי אני מפריע שאני צריך להזיז את האילן שלי? ולכן, מי מזיז? מי שזה מפריע לו. כמו, יש פה אילן ובור, תראו את השפה, יש פה אילן ובור, אז מי יזיז? מי שזה לא נוח לו. מה אתה רוצה ממני? זה לא קשור עוד פעם לנשבר או לא נשבר, אלא יותר למי שזה מפריע. זה הכוונה ניזק. ניזק זה מי שמפריע לו השכינות. אמרנו, אז תלך אתה אחורה. בעל האילן לא אכפת לו שהבור לידו. לך זה אכפת, תלך אתה אחורה. באיזה זכות אתה בא לדרוש ממנו לא לשתול עצים ברשות שלו? זה חתיכת הרחקה, 25 שמה. זה השפה שמדברים, ממשיכים לדבר שפת שכנים. אבל שפת שכנים הופך להיות, תראו עד כמה זה שונה מאיך שתיארנו קודם, לא? העץ אין לו שורשים, הוא לא מפריע. העץ מפריע בריבוע. ועדיין מה אני אומר? מי שזה מפריע לו, שהוא ילך אחורה. זה השפה שהגמרה היא מציפה כאן. אבל אם רבי יוסי מדבר ככה, שמי שזה מפריע לו ילך אחורה, למה זה נכון רק על עצים? זה נכון על בורות, זה נכון על סולמות, זה נכון על כל דבר. ואז לכאורה רב יוסי חולק על הכל בגלל המעבר לשפת הנזק ועל הניזק להרחיק את עצמו. וכאן הגמרא כאילו חשה, וזה מאוד 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 אופייני לסוגיות, שמה היא חייבת לעשות? חייבת לרסן, חייבת כאילו, או כמעט הייתי אומר שמה שהגמרא עשתה, הרב כהנא עשה בגיירי דילי, זה שהחזיר עטרה ליושנה. כלומר, אם נכון הניתוח הלמדני שהיה כאן, שרבי יוסי במשניות ובמשנה ובתוספת, הוא גם דיבר רק במקרים האלו. ונכון שכך גם תפסו המוראים הקדומים, בעצם מה עשה כאן רב כהנא, במובן מסוים, מה הוא עשה? הוא חתר באופן בסיסי למצב הזה. דענו שרבי יוסי לא יחלוק על הכל. או בלשון אחרת, יהיה אפשר לפסוק כרבי יוסי במשנת אילן ועדיין, לא לזרוק לפח את כל פרק לא יחפור, אלא עדיין להמשיך לדרוש משכנים הרחקות. עדיין זה לא אומר שחזרו לאותו מקום. כלומר, גרי דילי, לפי התוספות שראינו קודם, אז הם לכאורה אפילו אמרו חזרנו לאותו מקום. למה? כי הצלחנו להגדיר את כל הפרק כגרי דילי. ברש"י כבר ראינו קודם שזה לא ככה. כלומר, זה לא מובן מאליו או חד משמעי או פשוט, שהיה פה מהלך שרבי יוסי הרחיבו אותו בגלל הלמדנות ועכשיו החזירו אותו למצבו הטבעי במושגים למדניים. זה לא בהכרח זה אותו דבר, יכול להיות בהכרח שזה שונה. ועדיין מבחינת המהלך הכללי אני חושב שזה הכוח שהניע כאן את הסוגיות. כלומר, זה מה שעורר את השאלה, איפה רבי יוסי חולק? איך נצמצם אותו? כשאחד מהדברים הבולטים בסוגיה זה שזה קורה גם באמצעות מקרים. כן, וזה בעיקר המקרה של פפאי יונה. זה מקרה מדהים של אדם שמרידים לו את קירות הבית. יש לו איזה שכן עם פטישי אוויר כאלה, כל היום הוא קודח עם פטישי אוויר והוא ככה יושב ורואה את כולו. ועוד מה אמרו לו לרבשי? ציפור שמה רבשי יפסוק? זה מפחיד. כמו רבי יוסי, רבי יוסי חולק על כל הפרק. אני רוצה לשאול אתכם, לאיזה משנה בפרק תשייכו את המקרה הזה? גם אני חשבתי כך, אני לא חשבתי שהמקרה הזה הוא אילן. זה נמצא ליד משנת אילן, אבל אני לא חשבתי שהמקרה הזה הוא אילן. ומה בעצם רואים בסיפור הזה? שאלתו לקמד רבשי, ורבשי מה צריך לספר לו סיפור שלם, שרב כהנה כבר לימד אותנו גרי דילי, ובלשון אחרת, מה רב כהנה אומר? רבשי לא חולק, המשנת רחיים. כלומר, אם עמיחי צודק, כך אני חשבתי גם, שהמקרה הזה הוא משנת רחיים. הוא אומר לו, אביוס, היא לא חולק, המשנת רחיים. שזה גם אנחנו חשבנו ככה כשלמדנו שהוא לא חולק על משנת רחיים. כבר נועם, אני חוזר אליך, אמרת קודם שיש קריטריון שנקרא תרחיק, שאתה מפעיל אותו אתה פוגע בשני. וזה בדיוק מה שרבה שהיא אומר, רבה שהיא אומר, אני רבי יוסי לא חולק על משנת רחיים. למה הוא חשב שמישהו חושב שהוא יחלוק על משנת רחיים? כי כשעברו לשפת נזק זו אהבה מן הרצינית, אז מה רבה שהיא צריך להגיד? הוא לא חולק על משנת רחיים, כי משנת רחיים רבי יוסי מודלה נקראת גיירי דילי. זה מבחינה מהותית. כאן עכשיו תראו הדבר שקורה בסיפור הבא עם הניפוץ הקוטנה של דבי בר מריון. אז תראו את לשון הגמרא, ואז לרקת ומאסקה אינשי. כלומר, בתיאור המקרה, באיזה שורש הגמרא משתמשת? נזק. נזק. מאסקה אינשי. אבל כשמתחיל לדבר, הם פתאום שכחו את מסכת בבא קמא. תראו על מה הם מדברים פה. מה הם מדברים? האם רבי יוסי מודה במקרה הזה או לא מודה במקרה הזה, נכון? אחרי זה יש דיון שלם בגמרא.
השאלה היא לא אם חייבים לשלם נזק, השאלה אם צריכים להפסיק לעשות את זה, לכן אנחנו
מצוין. אבל תראו, יש פה דיון שלם שיש לו פוטנציאל אדיר של בבא קמא, שאולי אפילו אפשר לחייב בבבא קמא. כלומר, כאן אנחנו נכנסים בעיקר לתגבולת לגמרא בבבא קמא דף סמך, שיש בה כמעט אותו דיון. שם היא שואלת, הליבה וליבת הוא הרוח, שואלת מה ישנה מזורה ורוח מסעייתו, דיון שלם, ומה היא לא יודעת להגיד כאן? את שום דבר מבבא קמא, כלום. ותוספות פה על אתר מיד עלו על זה, ומסבירים, ומשווים בין הסוגיות, ושואלים את עצמם למה זה ככה, ומסבירים שפה לא שייך אש, אבל מה שאני רוצה להגיד הוא, שאם את דורו של רב יוסף, כשהם לומדים את מסכת בבא בתרא, מה השאלה שהם עוד בודקים? האם הוא חייב בדיני בבא קמא כאיזה מדד לשאלה של האם אני דרוש הרחקה בבבא בתרא? כשמגיעים לסיפור הזה של דבי בר מריון, כמה ברור שכשאני רוצה לדון האם אני מחייב להרחיק או לא, אני לא עושה את זה באמצעות מושגי בבא קמא, כי כבר ברור להם שמושגי בבא בתרא הם עצמאיים והתנתקו ממושגי בבא קמא. רק מה אני בודק? תוך בבא בתרא, זה כן גרי דילי, זה לא גרי דילי. וכאן אני חייב להגיד, למרבית ההפתעה שלי, קודם תיארתי, תהיה פה מגמה כמה שיותר לפסוק כרב יוסי ולצמצם פערים. דווקא רבינה מה עשה כאן? ניסה לצמצם את גרי דילי. כלומר, מה ברבינה חשב דווקא לאפשר את זה? או בלשון אחרת, אל תחשבו שמה שאמרתי הוא נכון אוטומטית, שרק נרצה לפסוק כרב יוסי ולהפוך אותו לחכמים, אז כבר אפשר לפסוק בו חכמים. כלומר, ברור שהסיפור הזה מלמד שגם אחרי שהם מביאים לעולם את הרעיון שגרי דילי, שבכל זאת מה? שעדיין יהיה פער בין רבי יוסי וחכמים, ולא שנהפוך את זה רק למחלוקת באילן. ברור שעוד יבוא חכם כמו רבינה, ומה יגיד לי? זה לא גרי דילי, ודווקא אמר ברבה שיפור, אז זה כן גרי דילי. והמעל הזה, כן, אני חושב שהנקודה החשובה לשים לב כרגע הוא, ומי מחר נתחיל לעבוד על המושגים הכלל שבאתה, ש... הדיון הוא דיון עצמאי לגמרי שבבא בתרא, אין לו שום קשר לבבא קמא, אין פה בכלל אש, אין פה אבנו סכינו ומסעור, אין פה שום דבר ממה שנאמר בדף סמך בבא קמא, כלום. תהיה הסיבה אשר תהיה, אבל זה מושגים עצמאיים לגמרי. מסכת בבא בתרא, מצד אחד, אני מסכם, השתמשה בשפת המסקה אינשי, ניזק להרחיק את עצמו, מזיק, גם בניזקים, כלומר, היא צבעה את הפרק הזה בצבעי נזק, היא גם יצרה לו עקרונות שהיא חשבה שהם עקרונות שהם מושגים שהם יוצאים מתוך גבולות המקרה הבודד, ואני מכיל אותם על, 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 על כל הפרק. מצד שני, זה פרק עם מושגים עצמאיים לגמרי, לא מושגי בבא קמא. זה נקרא נזקין וזה לא נזקי בבא קמא, זה נזקי שכינים. זה הפרק הזה. עכשיו, הגר דילי, עוד דקה אפשר. הסתכלתם קצת איפה עוד זה מופיע בש"ס? נו, אז מה ראית שם? עכשיו בר מציע, מישהו ראה שם את גרי דילי? דף ממדל, אז מה מדובר שם? על שליחות יד של אדם שמטה את החבית, ומה קורה?
נשבר.
ונשבר, והוא שתה רביעית, ואז על כמה הוא חייב? רק רביעית. מה אומרת שם הגמרא? שאם הוא היה נחמיץ בזה שהוא פתח אותו, אז כמה הוא חייב? על הכל. למה? כי הוא גר דילה. אחרי, ראיתם את זה? מי מדבר שם ואומר את זה? לא, סליחה. קודם כל, מי מדבר שם? ושנית, מה הרעיון שגר דילה שם? אני אקריא לכם את זה. אמר רבא, לא שענו אלא נשברה, אבל החמיצה משלמת כולה. מה הייתה? אמא גרי דידיו דהנו לב. אז תראו, לפי כללי הפילולוגיה, רבא בעברית גומר במשלמת כולה. מי אומר מה הייתה אמא?
סתמה.
אז סתמה. אבל תראו לפחות את רשי שם, רק יקריאת כיוון. אומר רשי, אני קורא, אבל החמיצה פשיעה היא, הוא מזיק בידיים עוד בשביל שחיסרה החמיצה, שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר. ובלשון מאוד פשוטה, מה רשי כאן אומר? כשמושגי בבא מציע של שומרים נגמרו, את מי אני מפעיל באמצעות גרי דילי? בבא קמא. זה מה שרשי אומר, נכון? מסכימים? זה מה שכתוב ברשי, זה מזיק בידיים, עזוב אותי בבא מציע, זה בבא קמא, מזיק בידיים. איפה עוד מופיע גרי דילי? בסנהדרין, נכון? אפיין זין, באיזה הקשר? של רוצח, אם אדם רצח באמצעות פעולה שנקראת גרי דילי. אז מה רואים שם עוד פעם? גרי דילי, אם נמצא, זה רב פאפה שם, באיזה הקשר נמצא בגמרא? זה דרך להגיד מה? מה פירוש המונח? שזה מזיק בידיים, זה רוצח. זה מחייב שם אדם משום רוצח. כמו גרי דילי אומר שזה בעצם מדובר באדם המזיק, שאני מייחס לו את הפעולה למרות שהוא לא עשה אותו בידיים. ואחד מהשאלות הגדולות שעולות שם בסוגיה זה הגמרא מתחילה להבחין מכוח ראשון לכוח שני, וגם בגמרא בחולין זה עיקר השאלה, האם מתי אני מגדיר הדבר כפעולת האדם או המכונה שעושה אותו. שברור לכולכם שאם אני אחץ על הידק והוציא כדור, זה הכדור הרג? לא, זה אני הרגתי עם הכדור, נכון? ובגרד דילי מתעוררת השאלה, וזו גם השאלה שמתעוררת כאן עם הרוח, עד כמה זה פעולת האדם, כי יש פה מעורבות של חץ. זאת שאלה גדולה מאוד. מי שרוצה לראות ספר מאוד מעניין שבנסה את הדברים האלה ליישם למציאות ימינו, פרופסור לב כתב ספר שיקרא בירור מושגים, יש שם דיונים שלמים מה היישום לגבי עולם המיכון של כוח כוחו, כוח ראשון, כוח שני, שיש שם דיון על פצצת מצער. האם מי שזורק פצצת מצער, מה הוא נחשב? כי הוא לחץ על הכפתור, זה שחרר את הדלת של המטוס, הפצצה יצאה ואחרי זה התפוצצה באוויר, כן? אז מה, איפה הכוח שלי? אלו השאלות בעיקר שהגמרא דנה. וזה גם הרקע לזורא ברוח מסייתו. זה לא סתם שזה עלה. כי כשהם שומעים גרי דילי, מה הם מיד שומעים? עד כמה זה האדם או לא האדם? כי היה פה עוד מעורבות של רוח, של חטא, של מכונות. הדבר אחד ברור, שכשהם אומרים גרי דילי, על מה הם חושבים? שמי עושה את זה? האדם בעצמו. ולכן למה רבי יוסי יודע בגרי דילי? בואו ננסה לחשוב לפי הגמרות האחרות. מצד אחד על הניזק להרחיק את עצמו, מצד שני למה בגרי דילי אולי הוא לא חייב להרחיק את עצמו אלא מזיק צריך? כי אולי כי עברתי לאיזה שפה של בבא קמא. הנה הצעה אחת, לך לקרוא את גרי דילי. כשאני בתוך בבא בתרא, רבי יוסי מה יכול להגיד? על הניזק להרחיק את עצמו. כשעברתי למזיק לא של בבא קמא אלא של בבא בתרא, אז מה רבי יוסי יגיד? מושגי בבא קמא. על המזיק, אתה עושה פעולת נזק, אתה תוקף בן אדם, מה תגיד לי שהוא צריך להרחיק את עצמו? זאת אפשרות אחת, להבין את גרי דילי. כמו גרי דילי רבי יוסי מודה, כי, ושימו לב, לפי ההצעה הזאת, מהפכת בבא בתרא היא מהפכה מושלמת. בתוך העולם שבבא בתרא רבי יוסי יצר שפה אחרת לגמרי מחכמים, זה שתי שפות של שכנים. אלא מה, כששפת בבא קמא נכנס, מה רבי יוסי יכול להגיד? מה זה נוגע למה שדימדתי אותך בבא קמא ובבא בתרא? לחילופין, יש מקום לשקול שגרי דילי הוא גורם שנכנס גם בתוך השפה של בבא בתרא. בוא ניקח את השפה של רבי יוסי, שהוא עושה בתוך שלו והוא עושה בתוך שלו. מה זה גרי דילי? שאני עושה בתוך שלי ויורה אל תוך שלך, אז אני לא יכול יותר להגיד ש... עכשיו אם אני ככה מנתח את רבי יוסי, אז יוצא שרבי יוסי חולק, שסליחה, רבי יוסי מודה בגרי דילי לא בגלל שהוא יוצר שפה של בבא קמא, לא בגלל שהוא אומר, נכון, בבא בתרא זה לא שייך, אבל מה לעשות ביחס בבא קמא? אלא ממקום אחר לגמרי. זה בא ממקום, בתוך בבא בתרא עצמו, רבי יוסי הגביל את כל שיטתו, שזה בתוך שלי ולא בתוך שלך. וזה קצת מזכיר חזרת הגמרא בדף י' ז'. וכאן נצטרך לבדוק בראשונים. תראו, ראשונים יקחו כיוונים שונים בחלק מכוח זה. מה בדיוק ההגדרה של גרד דילה? מה מוגדר כגרד דילה? בחלק הם חולקים בשאלות האלה. כבר אם גרד זה צריך להפוך אותו למעשה הגברה, מי אומר את זה? רשי. היי חדמתי לי איזה כאן מתוך ידיו של מזיק. ככה רשי אומר. מה זה גרד דילה לפי רשי? שאתה יורה עליי, אז מה אתה מבלבל את המוח יחוד שכנים? זה אסור גם לראות על סתם בן אדם, כן? לעומת זאת, נראה ראשונים אחרים שיצאו שפה אחרת, ושתוספות מה אמרו בדף חבית? שבדברים שראים. ונאי שאתה משתק חייזקה. מה הגורם שחשוב לתוספות? לא שיהיה מעשה האדם, אלא שמה יהיה? שברגע שאני עושה, מה יהיה? שהנזק יתחיל. ככה תוספות אומרים. זה ממש שני הכיוונים שעלו כאן. כמעט תוספות פרשו שגרד דילי הוא בא לשאול מתי אני יכול להגיד אני עושה בתוך שלי. זה מה שהוא בא לשאול. גרד דילי אומר זה לא בתוך שלך אם אתה עומד בשלך ויורה על השני, ולכן אם הנזק קורה מיד תוך כי אני עושה בתוך שלי, אז מה אני לא יכול להגיד? אני עושה בתוך שלי, אז מה אני אגיד? אסור. גרד דילי. לעומת זאת לפי רעשי זה לא מספיק. לפי רעשי מה השאלה הגדולה? האם אני עושה, עברתי לבבא קמא, ולכן מה למשל היה ברור לתוספות שרבי יוסי יודע לכל הפרק. למה? כי יש לרבי יוסי מושג של איזה עולם? של שכינים, שמחייב הרחקה גם בשכינים. הוא רק כל הזמן חיפש מתי זה בתוך שלי, מתי זה לא בתוך שלי. או בלשון אחרת, הרבי יוסי שגר לדילה של תוספות מאוד קרוב לרבי יוסי שאנחנו חשבנו עליו בפשט המשניות. כלומר זאת לפי רשי רבי יוסי חולק על כל המשניות של הפרק, כי הרבי יוסי של רשי הוא רבי יוסי אחר, הוא רבי יוסי של ניזק להרחיק את עצמו, והוא חולק על כל הפרק. מתי רק רבי יוסי יודע? רבי יוסי יודע כשיהיה מה? שיהיה דיני בבא קמא. ולכן יש משנה אחת במרחין וסולם שעליה רבי יוסי יודע, כי שם הצלחנו להחיות את בבא קמא, נכון? שזה הסולם, כי אני מיה כנראה נחשבת כאילו אתה עושה את זה בעצמך. מה זה משונה בעיניי? אבל זה מה שזה מראה. לכן רשי אומר הוא חולק על כל הפרק. ובאמת, איפה יסמו גרי דילי לפי רשי? את גרי דילי בעצם לא יסמו במשניות. יסמו אותו איפה? במקרים. באיזה מקרים יסמו אותו? עם הקירות שרועדים. ויסמו אותו עם איך קוראים לזה שם? בדף חווה ועם הרקת. כי מדובר באחד שיורה עליך. רק שם רשי יסם את גרי דילי. זה מחלוקת ענק. שמה שאנחנו צריכים לעשות ממחר זה להתחיל להיכנס לעובי הקורה בראשונים. יש פה גם בגאונים, גם בראשונים, מחלוקות אדירות של מה היקף מחלוקת רבי יוסי וחכמים, ובעיקר מה ההגדרה של גרד דילי. בסדר? אז זה יעסיק אותנו, אני מניח, איזה יומיים.